היי, אתן מאזינות לפודקאסט עולם השפע, המקום בו תגלו איך לייצר את השפע הכלכלי, הזוגי, הבריאותי, החווייתי והרגשי שאתן רוצות בחיים שלכן, בעזרת התודעה שלכן ובאופן הרמוני שמחובר לרצון הנשמתי שלכן וליקום כולו. אני דנה יעקב, מנחת הפודקאסט הזה, מורה רוחנית תודעתית, חוקרת את חוקיות היקום והתודעה כבר כמה עשורים ומלמדת רק את מה שגיליתי וחוויתי שעובד בחיי. אם אתם נשים שאפתניות שרוצות לזמן שפע וניסים מתוך כלילות ושמחה ולגלות מה עוד אפשרי עבורכן, הגעתם למקום הנכון. המטרה שלי בפודקאסט הזה היא להנגיש לכן ידע רוחני עמוק בצורה פשוטה. לתת לכן את הפרקטיקה, השראה, הביטחון והבהירות שיעזרו לכן לראות דברים אחרת ולחזק את הודעת השפע כך שתוכלו לחיות חיים מלאים, מספקים, שמחים ושלבים יותר ממה שחלמתם. בואו נתחיל. היקרות, אני שמחה ונרגשת להציג בפניכם את הפרק הבא שבו אירחתי את נורית אלדר, דיברנו על נשמות ועוד הרבה 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 דברים שקשורים באמת למהות שלנו כאן בחיים האלה, למשמעות בכלל של החיים האלה, וההבנה של מה קורה גם בעולם הבא שאחרי החיים האלה. אז הרבה 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 כל טוב הולך להיות לכם בפרק הזה. אני כבר מעדכנת שבסוף הפרק אני הקלטתי לכם גם איזשהו סיכום קצר של הדברים העיקריים, כדי לעשות לכם גם קצת סדר. ובנוסף לזה, לפני שאני מעבירה את ההקלטה עצמה של השיחה שלי עם נורית אלדר, אני שמחה להדכן שבשבוע הקרוב הולכת להיפתח תוכנית שנפתחת רק פעם בשנה לקראת ולכבוד חג הניסים, חג חנוכה, ומי מאיתנו מרגישה שהיא צריכה היום יותר מתמיד ניסים. אז התוכנית הזאת נקראת להאיר את החושך, כי אנחנו פותחים את ההרשמה ממש בתחילת השבוע הקרוב לקראת חנוכה. זו תוכנית שהיא ממש לא מתאימה לכל אחת, היא מתאימה בעיקר למי שמוכנה להיכנס לחשכים של עצמה כדי להאיר אליהם, כדי להתעצם מהם, כדי להפוך אותם לניסים. אז כל הפרטים כאן מתחת לפרק הזה, ובואו נעבור להקלטה של השיחה שלי עם נורית. טוב, אז היי, אני ממש 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 מתרגשת ושמחה לארח אורחת מאוד מאוד מיוחדת בפודקאסט הזה, את נורית אלדר, שנורית אלדר, היא מתקשרת, היא עוד מתסביר מה זה אומר ואיך זה בא אצלה לידי ביטוי, אבל בגדול היא מתקשרת עם נשמות, נשמות גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, וגם חשוב לציין שהיא גם סופרת של הרבה מאוד ספרים, נכון? של כמה וכמה ספרים בנושא, ספרים מאוד מוכרים, הספר הכי מוכר שלך זה מכתבים מהעולם הבא, שאני כל הזמן מקבלת עליו המלצות. אני כן אגיד שהסיבה שהבאתי אותך לכאן זה באמת, קודם כל, כי מאוד מסקרן אותי לשמוע מפי מישהי שמתקשרת עם נשמות, על עולם הנשמות ועל הנשמות, ועל איך זה מחובר לחיים הפיזיים שלנו כאן ועכשיו, לחיים האנושיים האלה, ואיך אנחנו יכולים להיעזר בהבנה הזאת, גם בשביל להתמודד קודם כל עם האתגרים האישיים שלנו, וגם עם מה שקורה כרגע במדינה שלנו, ברמה הקולקטיבית, שהיא באמת מאוד מאוד מאתגרת את רובנו כרגע, ומציפה הרבה דברים. אני מאמינה שכשאנחנו ניגשים גם לאתגרים הכי גדולים שלי, וזה איזה מהחוויה האישית שלי, מנקודת מבט של הבנת עולם הרוח, זה יכול מאוד להקל, וגם לתת אולי לפעמים מענה לדברים. אז בואי נראה לאן זה ייקח אותנו. את רוצה להגיד כמה מילים עלייך?
כן, אז אני חייבת להתחיל בזה שאני בן אדם הכי רציונלי בעולם, למדתי מתמטיקה ופיזיקה בתיכון, אני אדריכלית בוגרת הטכניון, הייתי בצבא קבע אדריכלית, רב סרן, כאילו לא נמשכתי לעולם הרוח, לא, מילי מדעים, עובדות, ובעצם בשנת 2000 התחלתי לעשות תואר שני בתרפיה ואומנות, ושם נפתח לי, לא ידעתי שזה תקשור לצמחתי, אבל פתאום יכולת להרגיש אנשים, או לראות, לחוות דברים, זה היה הדבר הכי מבלבל, שבאמת, שנתקלתי בו, חושבים שזה נורא כיף, זה בכלל לא היה לי כיף, זה לא, אני לא ידעתי לשלוט בזה, זה היה בא כשהוא רוצה, ולא בא כשהוא רוצה, וגם כשידעתי דברים, נורא נבהלתי, מאיפה אני יודעת את זה, אבל חשבתי שזה קשור לתרפיה באמנות, שלמדתי, אז אמרתי לא נורא, רק ב-2005 הבנתי שזה תקשור, ואז השתגעתי, כי גם לי היו המון 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 אמונות, לגבי תקשור. אחד הדברים שקשה לי עם המילה הזאת, העולם הזה הוא נורא הגיוני בעיניי, והתקשור נתפס לפעמים כמשהו מיסטי, כמו מגדת עתידות, אני ממש לא כזאת. אני גם לא מאמינה בכלל בידיעת העתיד, העתיד פתוח, לפעמים מרגישים דברים שעומדים לקרות, אבל הדגש הוא הלפעמים, וגם העתיד נתון לשינויים, אז אם זה הולך בדיוק לפי התוכנית, זה יתגשם, אבל אם יהיה איזשהו שינוי, זה כבר לא יתגשם. אז אין אף אחד בעולם, אפילו לא אחד, שהוא נביא, שהוא יודע בוודאות להגיד כל הזמן, אז אני מאוד נזהרת, כי אתם יודעים, יש דבר כזה שנקרא מחשבה יוצרת מציאות, ברגע ששתלו בנו זרע, זהו. אז אני מאוד נזהרת, קרה לי שכבר אמרתי לאנשים דברים, אבל אני מאוד נזהרת. אבל בעצם יש מה שאני מבינה היום, ואני אגיד בעצם שאני היום קוראת לעצמי מתקשרת, בגלל היכולת הזאת, היכולת שלי היא לקרוא את האדם, את הנשמה יותר נכון, בין אם בתוך גוף פיזי ובין אם היא כבר לא בתוך גוף פיזי. אבל הרבה יותר קל לי לקרוא נשמות בתוך גוף פיזי. זאת אומרת, אנשים, אני ממש מדייקת ברמה של האישיות שלהם, ברמה מאוד מאוד גבוהה, ודווקא עם נשמות יותר קשה. למה? כי נשמה היא כמו אוויר, היא התדר שלה הרבה יותר מפוזר, ולכן יש נשמות שאני קולטת נהדר, ויש נשמות שאני קולטת פחות נהדר, וזה לפעמים מאוד מאוד מאתגר. אבל אין לי שום מילה אחרת, תראיך אני נכנסתי בשטף.
אני רק רוצה להגיד למאזינות שלנו, או לצפות, אנחנו התחלנו איזושהי שיחה קצת לפני, רק כדי לראות לאן אנחנו לוקחות את הפרק הזה, וברגע שנורית התחילה לדבר, הבנתי שאני חייבת להתחיל את ההקלטה, כי חבל שתפספסו את כל הטוב הזה. תמשיכי וסליחה שעצרתי אותך.
לא, אז אני אומרת שבעצם ההבנה הגדולה הזאת, שיש משהו מעבר, לגבי זה אין לי ספק בכלל, כי גם לגבי זה היה לי ספק בהתחלה. קיבלתי כל כך הרבה סימנים שאני אומרת, אולי אני קצת אשתף, אבל סימנים שהם, זה כבר יהיה אבסורד לא להאמין. ועם כל זה שהייתי צריכה לחצוב בספק, הספק ליווה אותי, טלטל אותי, שיגע אותי, זה אמיתי, זה לא אמיתי.
אני חייבת לשאול אותך, בסדר? כי זה באמת, אני מניחה שזה גם שאלה שעלתה לא פעם גם אצלי. קודם כל, איך את מתקשרת? איך זה קורה? איך את יודעת שאת מתקשרת?
אז האמת שאני לא יודעת. האמת שאני לא יודעת, אבל אם את תשאלי אותי דברים עלייך ואני יודע להגיד, אני יודעת שאני מתקשרת, כי אני לא מכירה אותך, אוקיי?
אז פשוט, מה, את פשוט יודעת? פשוט אומרת אותם
ו... אני כל כך מבלבל, כי אני כבר מכירה אותך, בסדר? אני מרגישה אותך, אני יודעת, אני לא יודעת להגיד מה, באמת מה קרה לך, אבל אני יודעת להגיד מי את. ואם את תשאלי אותי משהו נכון לך או לא נכון לך, אני יודע להגיד, וזה בדרך כלל מאוד מאוד מדויק, ואז אומרים לי מאיפה את יודעת, ואני אומרת, אין לי מושג. אוקיי? אין לי מושג, כי ברגע שאני מתחברת למישהו, אני מתחברת למישהו. זה גם הדבר שנורא מבלבל, ואני מלמדת תקשור בעצם משנת 2015, ואני מלמדת את האלה שהם יותר רציונליים, כי אני כזאת. והדבר המדהים הוא שרוב האנשים שמתקשרים, כאילו כל האנשים מתקשרים, אבל רוב האנשים שלומדים תקשור, גם הם יודעים. חושבים שצריך לראות, לא צריך לראות. זאת אומרת, אם אני אגיד לך, תראי לימון, את תחשבי הלימון, ואז את תראי אותו. הרבה פעמים זה התהליך. קודם חושבים או יודעים משהו, ואז רואים אותו. זה לא צריך להגיע כחיזיון. ונותנים לזה המון המון מקום. מי המדריך שלי? תראי, בוא נראה את המדריך. לא, אני לא אכנס כרגע לדבר הזה.
כן.
ההבנה היא שזה בעצם ידיעה. כל השיחות שלי עם אילן בספר מכתבים מהעולם הבא,
את יכולה להגיד כמה מילים על זה? כי יש כאלה שלא לא מכירות את הספר.
אז אני יכולה לספר שבעצם זו הייתה נקודת המפנה, אני לא רק בחיים שלי, לא רק בעולם התקשור, כי לפני זה אני רקדתי טנגו, בגלל שאני כל כך רציונלית, ואני נורא רציתי לדעת בוודאות שזה נכון. האמת שאני כבר ידעתי שזה נכון, כי קרו דברים מופלאים כבר לפני זה, אין לנו זמן, 3 ימים, אז אני לא אספר את כל מה שקרה לי, אבל כבר קרו לי דברים מופלאים, כבר לא יכולתי להתכחש לזה, ועדיין, איך זה יכול להיות, וזה לא הגיוני, ומה, אני קשת תפיסה בדברים האלה, או קשת אמונה, לא קשת תפיסה, היה לי מאוד, מאוד קשה להשלים עם העולם הזה, ולהאמין בו, ובשנת 2013, מישהי מקבוצת הנטוורקינג שלי, בעלה נפטר. לא הכרתי אותו בכלל, ואותה הכרתי היכרות מאוד מאוד שטחית. ממש החלפתי את כמה משפטים, הייתה אחד האנשים שהכי לא הכרתי אותם, אבל הלכתי לנחם כמו חברת קבוצה, ושם, זה היה יום רביעי, אני זוכרת את זה כל כך, ישבנו בחצר כזה סביב שולחן עץ, ואני ישבתי בצד אחד, חברה שלי שבאה איתה, שבאה איתי, ישבה בצד השני, ודנה, אלמנתו של אילן, ישבה מצד שמאל כזה, והיינו הרבה אנשים, שרה לפחות, ואני יושבת, ואני מרגישה שהוא מדבר איתי, אל תשאולי איתי איך אני ידעתי שזהו, אני פשוט ידעתי, לא הכרתי אותו, ודנה סיפרה כנראה משהו, ואומר לי, זה לא היה ככה בדיוק. הוא אומר לו, מה? הוא אומר לי, אני רוצה שתחברי ביני ובין דנה, ותגידי לה את הצד שלי, כי לא הספקנו להיפרד. ודנה, המדהימה, המאממת, שאני אוהבת אותה היום מאוד, אבל אז כשהכרתי אותה, היא שמעית מקרקעין. שמעית מקרקעין בעיני נתפס כבן אדם הכי רציונלי, הכי הגיוני, אין לה שום דבר לעולם הרוח. אמרתי, אף אחד לא יודע על התחולות האלה שלי, איך אני אלך ואני אגיד לדבר כזה? למזלי, אתם יודעים, לפעמים היקום מחווה, קודם כל ישבתי מול חברה שלי, והיא אומרת לי בסוף המפגש, תגידי, מי דיברת כל הזמן? אמרתי לה, מה זאת אומרת? היא אומרת, ממש ראיתי שאת מדברת. ואז אמרתי לה, אילה. אומרת, יא, מה הוא אמר? ואז היא אמרה לי, תשמעי, דנה ממש ביקשה שיחברו אותה למישהו שייתן לקשר לאילן. אז אמרתי, וואו. אמרתי, תלכי את לשאול אותה. אז היא הלכה, ודנה ישר אמרה, כן. ואז הדבר המופלא היה, קודם כל, אני חושבת שלא הייתי במקום שלי היום בלי דנה ואילן, זה ברור, אבל גם בלי דנה. כי אני הייתי סקפטית בצורה בלתי רגילה. אפילו שאמרתי, בעצם מה שקרה זה שהתחלתי לספר לדנה, חיברתי בין דנה לאילן, אילן דיבר דרכי עם דנה. אני ממש, כאילו לא הייתי שם, דיברו על המחלה שלו, אני לא יכולה לחזור על מה שהיה שם, הוא דיבר על המחלה שלו, על דברים שהיא עשתה, דברים שהיא לא עשתה, ממש כאילו שהם דיברו, לא קרה לי מאז נשמה שהייתי איתה בכזה קשר, הם דיברו ביניהם, אבל בעצם אני לא רציתי לעשות את זה, אני פחדתי מאוד, ומה שהוא אמר לי, הוא אמר לי, אני אקח אותך איתי למעלה, אני אעביר אותך, תראי מה קורה לי, וזה היה, לא יכולתי להגיד לזה לא, ובאמת במשך שנה שלמה כמעט, כאילו הייתי איתו למעלה. עכשיו אני אומרת כאילו, כי אני ידעתי שאני בפיזיות קל, אבל אני ממש ראיתי שם תהליכים, ראיתי מה קורה.
איך, את יכולה להסביר את זה טיפה? כאילו, איך היית פה פיזית, וגם איפה ראית? בדמיון כביכול?
זה כנראה בדמיון, כי אני לא הייתי שם בזה, אבל התודעה שלנו גם היום, התודעה שלנו יכולה לשוטט. התודעה שלנו, אם אני אגיד לך, בואי תתארי לי את הכותל, סתם אני אומרת את הכותל, ואת מכירה את הכותל, אז באותו רגע את נמצאת בכותל, כי אני יכולה להגיד לך, צובבי את הראש לשם, צובבי את הראש לשם, את נמצאת בנקודה, את ממש חווה את זה, זה לא את מדמיינת קיר עם העשב הגדול הזה שם, כן? אז יש לנו יכולת, כן, ממש להחזיר את עצמנו לסיטואציות, אנחנו יודעים לעשות את זה, אני יכולה לחזור לשיחה שהייתה עם חברה, ואנחנו כאילו עכשיו בתוך השיחה הזאת, אותו דבר אפשר גם לשלוח את עצמנו למעלה, אני עושה את זה בקורסים, ובעצם משהו היה אחר כמובן עם אילן, כי לפני זה לא עשיתי את זה ככה, משהו באנרגיה שלו, אני, כאילו הפעם הראשונה אני יכולה להגיד, אני הרגשתי שכאילו, אני נמצאת מאחורי איזשהו מסך, אני לא הייתי ממש איתו שם, אבל ראיתי אותו, וראיתי את המדריך שלו, וראיתי את המקום, כאילו אני ידעתי שאני מדברת והוא שומע אותי, אבל אף אחד אחר לא שומע אותי שם, ובכל התהליך הזה אני כאילו הייתי בגב שלו, כאילו הייתי מאחוריו, ראיתי הכל, אני לא יודעת איך זה אפשר, הייתי כל הזמן תמיד מאחוריו, או לפעמים מהצד שלו, וקודם ראיתי, זאת אומרת נגיד, פעם ראשונה ראיתי אותו מדבר עם המדריך, ואז הוא הסביר לי על זה שיש אזור מעבר, ונפגשים עם המדריך, ומה קורה, וכאילו, קודם הייתי חווה את הדברים, רק הוא הסביר לי מה ראיתי. וקודם חוויתי והסביר לי מה ראיתי, והיה באמת חוויה מדהימה. אני היום מבינה הרבה יותר את מה שאז לא הבנתי. היה לי קצת איזשהו סלט בראש מכל הדבר
הזה. זה לא היה מפחיד? כי זה שאלה כזאת שמאוד קל לחשוב על זה, שמה, זה להיות כאילו פתאום באיזה מקום אחר, ולא היה שם פחד?
היה משהו באילם כל כך מרגיע, וכל כך בטחתי בו, שזה לא היה מפחיד בכלל. זה גם היה במנות מאוד קטנות, נגיד אם הוא לקח אותי, אני מדברת על 3 דקות, כן? זה לא היו פרקים, כאילו אחר כך אם היה משהו שהיה יותר ארוך, אז היה 10 דקות, זה לא שעכשיו הלכתי ל3 שעות, ואחרי כמה פעמים למדתי לפתוח בזה, זה גם נורא סקרן אותי, אני ממש חציתי עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ומה קורה לנשמות, ואז באמת התחלתי לחוות את הדברים, חצי לא הבנתי, אני קוראת את הספר מכתבים מהעולם הבא, ואני אומרת, יקירתי, את פספסת שם כמה דברים, את לא הבנת אותם, כאילו, הבנתי את הידע, אבל היום אני אעביר אותו הרבה יותר מדויק, כי אני עושה את זה הרבה, אני עולה עוד הרבה למעלה.
עכשיו את עולה לבד? בלי מישהו שמלווה אותך?
אני עולה לבד, אבל זה לא אותה חוויה כמו שהייתה עם אילן. משהו, גם בראשוניות, וגם הייתי איתו כל הזמן, למרות שאני היום, נגיד, יש לי קבוצה של מדריכים שהם נותנים לי את כל הידע, שקוראים להם מועצת השישה, ואני מוצאת עצמי עולה ויושבת איתם בשולחן. זאת אומרת, בעצם הידע שלי, הוא לא מגיע מזה שאני יושבת פה בעולם, בקרקע, והם מורידים לי ידע, אלא הרבה פעמים אני עולה אליהם, שזה חוויה מוזרה. עכשיו, אם זה בדמיון או לא בדמיון, לא יודעת להגיד, אני לא יודעת להגיד אם זה בדמיון או לא בדמיון, אני יודעת להגיד, ברור שזה לא פיזי, אבל אני כבר מבינה שלתודעה שלנו יש המון כוח.
מדהים. אז למקרה שזה לא היה מספיק ברור, לפחות מהדברים שיצא לך גם לחוות וגם השיחות שאני מניחה שעשית עם כל מיני נשמות, היום אין לך ספק שיש נשמות, שיש...
כבר אז לא היה לי ספק. בעצם אחרי שנה, כשנגמרה השנה, דנה אמרה לי, תשאלי אילן איך להנציח אותו. ואז אני שאלתי אותו איך להנציח אותו, ואומר, בואי נכתוב ספר. עכשיו, אני דיסלקטית, אין לי מחברות מהטכניון, אין לי מחברות מהתיכון, אני תמיד לקחתי, למדתי עם חברים, אני אכתוב ספר. וכאילו, היה לי ברור שלא, אבל אילן רצה, ואילן ידע איך להשיג את זה, ודנה... עודדה, והוא אמר לי, תוך 3 חודשים נגמור את הספר. זה היה נראה לי כזה הזוי. אז אמרתי, בסדר. בעצם אני חושבת שבגלל שאני בן אדם מאוד רציונלי עד היום, אני כל הזמן מבקשת סימנים. סימנים ביקום, לא סימנים בתחושות. והסימן, אנשים מחפשים נוצה, או שמחפשים ציפור או פפר. לא, זה לא סימנים, זה כן, זה בש. אבל הסימנים, אני שואלת שאלה, זה כמו סימני דרך, אני שואלת שאלה, ומשהו תמיד קופץ לי לראש, ואני אומרת, המשהו הזה זה התשובה. אז למשל...
תני דוגמה, כן.
תן דוגמה. אנחנו עברנו דירה כמה חודשים לפני שאילן נפטר, והגן, יש לנו גני ילדים לידינו, והגן של ידינו זה גן אילן. כן? יום נישואים שלי ויום נישואים של דנה זה אותו יום, אנחנו ב-9.9. כן, אני ובעלי ודנה ואילן. היום, היום הולדת של אילן, זה היה היום הולדת של גיסתי, היום פטירה של אילן, היום הולדת של אחי, אני ואימא של דנה, היום הולדת שלנו זה אותו תאריך, לאחות של דנה קוראים רונית, לי קוראים נורית. בקיצור, פתאום ראיתי את החיבורים האלה, אמרתי, כל כך הרבה חיבורים, כאילו במקרה, אני יודעת שזה לא במקרה. זה הכוונה. היו... נחלט אחד הסימנים המדהימים, ואתם יכולים לראות אותו היום עדיין, שיצא ספר מכתבים מעולם הבא, שהוא ספר בעיניי עד היום, היום אני כל כך אוהבת אותו, בהתחלה היה לי לא נוח, רגשתי לא נוח להיות מאחורי כזה ספר, המשוגעת הזאת שמדברת על העולם שמעבר, אני חושבת שהוא מדהים, כשהוא יצא, הוצאתי אותו באיזו הוצאה באזור, ובאזור יש 5 כניסות, וכל פעם הייתי מתבלבלת, באיזה כניסה צריך, איפה לפנות, ואז יום אחד אמרתי לו, אילן, בבקשה, תתן לי סיבן, איפה לפנות? ואני מרימה את המבט, ועל הבניין, מול הרמזור שצריך לפנות, כתוב בענק אילן, באנגלית, אבל בענק, בדיוק כמו שאת נפלה לי על 10. מאז תמיד מחבש את האילן. עכשיו, גם אם תיסי היום בכביש של הזור, תראי כתוב אילן, אבל לפני זה לא ראיתי את זה. ביקשתי, הרמתי את הראש, ראיתי, זה סימן, אוקיי? אז סימן זה לא משהו שקורה, שהטיימינג, זה הופך את זה לסימן.
הסינכרוניות הזאת, של הרגע שאת מבקשת, ומה שאת רואה, או מה שאת חווה באותו רגע.
נכון, נכון, לפעמים זה יכול להיות גם אחרי יום, אבל הבום הזה, המאץ' הזה בין משהו שקורה, שאת יודעת שהוא וואו.
מדהים.
אני חיה את זה היום, ממש חיה את העולם הזה.
אז את בעצם, מתי את מבקשת סימנים?
כל הזמן.
סימנים למה בעצם? כאילו, תני דוגמה ככה למי שרוצה לבקש סימנים, אז שתפי ככה עלייך, ואיך את עושה את זה?
אני אתן ככה דוגמה, אני מאוד מאמינה בנשמה, את מדברת על הנשמה, אני מאוד מאמינה, בכלל, אחד הדברים שמשכו אותי לעולם שמעבר, כי הם בכלל, הם כל כך שונים ממה שאני חשבתי, הם כל כך מתייחסים אלינו אחרת ממה שאנחנו מתייחסים לעצמנו, אני מוצאת שזה מאוד עוזר לי להתמודד עם החיים האלה פה, זה הדבר הכי גדול בעיניי, שהחיבור לעולם שמעבר, הם מבינים את החוכמה שם, ומבינים את ההיגיון שיש שם היגיון לגמרי, אין שם שכר ועונש, הם לא שופטים אותנו, הם לא כועסים עלינו, הם בכלל מבינים את האנושיות שלנו, מותר מבחינתם לפחד, מותר להתבלבל, מותר לעצור, מותר לשגות, אין אצלם את המונח הזה טעות, אז ברגע שאני התחלתי להתחבר, אני כל פעם הייתי מופתעת, כל פעם הייתי מופתעת, והסימנים, הם מאוד מאוד עוזרים לי להתחזק בדרך שלי, לקבל את מה נכון לי. אז נגיד, אני מאוד מאמינה בחיבור לנשמה, מזווית אחרת ממה שכולם מדברים, ווואלה, אני חייבת להודות שאני קצת פחדנית, ולהביא קול שהרבה מטפלים ומדברים על הנשמה בתור זאת שמכוונת אותנו בדרך, ואם לא נעשה את מה שהנשמה רוצה, אז אוי ובוי לנו. אני מכירה את הנשמה קודם כל בתור דבר נפלא, את מבינה אפילו שיעור הזה?
כן.
בעיניי סימן, כי אני לא משתעלת, ואני כנראה מרגישה אי נוחות עם לבטא את מה שאני מדברת עליו עכשיו, ואז זה יוצא כשיעור.
אפרופו סימן, אני רק אגיד שאחד מהדברים שאני שמתי לב, וגם עכשיו שאת מדברת, אני פשוט חווה את זה הרבה, כל פעם שזה כזה מעדד על איזושהי אמת פנימית, אולי מהנשמה, אני לא יודעת, יש לי כזה מין צמרמורת כזאת.
נכון.
ממש.
הצמרמורות זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת, כי אני לא יודעת לעשות את זה. אין לי שום יכולת לצמרר את היד, ואת היד, זה בדרך כלל יותר מאשר רק היד, אבל ברגע שאני מצטמררת בעיניי, לי זה נותן אישור, ואני עדיין מחפש את האישורים האלה אחרי 23 שנה, כי זה כל כך מופלא. זה כל כך מופלא. אני יכולה להגיד, כאילו אני שוב פותחת סוגריים, אם אני קצת מבולבלת, אז היום הייתה אצלי מישהו, עכשיו אני כבר לא, בתחילת דרכי, אם אני אגיד ככה, ראיתי בשליחות מאוד מאוד גדולה לחבר אנשים לקרובים שלהם, אני יודעת שיש המון כאב, ואולי הייתי נאיבית באמונה שלי שאני אוכל לחבר אנשים, ובאמת הזמנתי אנשים לחבר, שאני אחבר אותם לקרובים שלהם, והסיפור הכי משמעותי שהיה לי ככה, זה שבאו שתי חברות, אחת איבדה את אמא שלה, אחת איבדה את אבא שלה, אני זוכרת, זה היה 8 בערב, אני בדרך כלל לא עובדת בשעות כאלה, 1 ב-8, השנייה ב-9, והראשונה, איזה מפגש, באמצע המפגש פתאום נעלם לי הכל, לא הצלחתי להוציא כלום, אני מראה לה את זה, אני עושה לסימן כזה, ב-30 שניות, זה היה נורא מפחיד, הפרופו מפחיד, זה היה מפחיד, ואז היא אומרת, אמא שלי נפטרה מסרטן בגרון. זה היה כל כך וואו, וואו, פשוט היה וואו, ואמא שלה דיברה, כאילו סיפרה דברים, היה, שתינו בכינו, יצא מהמפגש, נכנסה, היא אמרת לה, את לא יודעת, יהיה לך את החוויה של החיים, מדהים, 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 החברה שלה נכנסה, מדברים, מנסים לדבר עם אבא שלה, אני מנסה להרגיש אותו, אני מרגישה בן אדם, זקוף, קומה, גאה, לא אומר כלום, ואני אומרת לו, מה שלומך, מה קורה, הכל בראש, הכל בראש, בלב, במחשבה, לא בכל, כלום, מה אתה רוצה להגיד לבת שלך, מה, הוא מחייך, ואז אני אחרי ש... עכשיו אותו זמן אני נורא מתאמצת, אני רוצה לחבר, ואז אני אומרת לה, תגידי, אבא שלך היה כספת? בחיים האלה, כאילו, הוא היה סגור. היא אומרת לי, מה זה כספת? הוא היה סגור.
מדהים.
אמרתי, יופי. והצלחתי ככה פירורים להוציא ממנו, אני הזעתי כולי, ואמרתי, אני לא יכולה להיות במקום הזה, אני לא יכולה להיות במקום הזה שיש, והנשמה יש אישיות, גם למעלה, הם לא פאפץ, הם לא באים, תני לי סימן שזהו, אם הוא רוצה הוא ייתן סימן, אם הוא לא רוצה הוא לא ייתן סימן. אני משתדלת כבר פחות לעשות את זה, למרות שאני מבינה שזה שליחות, וזה מגיע אליי עכשיו אולי בגלל המצב, אני צריכה למצוא את דרך המלך, כן לעשות את זה, אבל לא לעשות, אני לא יודעת עוד מה. אני יכולה להגיד שהיום למשל, אני אספר דוגמה מהיום, שבאה אליי מישהי, ואני לא עושה את זה, אבל היא באה להכוונה, ובעלה שנפטר הגיע, אז אני כמובן לא אומרת שלא, והוא דיבר, כאילו דיבר, והיה באמת נורא מרגש, ומה זה דיבר? הוא לא, אני לא שומעת כלום, אני רק מרגישה את הדברים ואומרת, אבל זה היה מאוד מדויק, וכולל מילים שהוא אמר לה, אני אמרתי לה את זה באותם מילים, ואחרי זה פתאום אני רואה אותו, את מכירה את הקפיצה הזאת הצידה, שעושים כזה מין, עומד ועושה את הקפיצה הזאת הצידה, כאילו, כאילו מה הקשר? ואז אני אומרת לה, איזה מוסר, הוא עשה לי קפיצה הצידה, והיא אומרת לי, בחתונה שלנו, התמונה הכי, שהכי מדברת, זה שהוא עשה קפיצה כזאת הצידה. ואז אמרתי, הנה עכשיו יש לי גם את עצמו מורה. ואני אומרת, זהו, כל כך הזוי שאני אדמיין אותו, עושה קפיצה הצידה, זה כאילו זה לא נורמלי.
את יודעת מה מדהים שלי, לשמוע אותך מדברת? שאת עושה את זה כבר שנים, את מקבלת כל כך הרבה סימנים והוכחות לזה שוב ושוב ושוב, וזה נשמע שגם שעכשיו שאת משתפת את זה, את כל פעם מופתעת מחדש, זה מדהים. זה מאוד יפה גם לראות את זה.
מופתעת כי את יודעת, קודם כל אני גדלתי בבית שזה לא היה, ובעולם נורא מדעי, תביאו את ההוכחות, וכאילו ברמה כזאת שאין מה לעשות, אני חושבת שהספק הוא חלק ממני. הייתי נורא רוצה שלא יהיה, אבל אני בן אדם עם הרבה, עם ספק, אני יודעת...
ובשביל זה את פה, כדי לדבר לכל האנשים עם הספקות, שצריכים לשמוע את הדברים האלה, או שרוצים לשמוע את הדברים האלה.
אני מאמינה בזה בכל ליבי, אחרת לא הייתי עושה את זה, ועדיין זה עדיין מפתיע, זה שאפשר להרגיש, עכשיו לגבי אנשים חיים, אני עובדת עם מישהי עכשיו, שהיא באה להתייעץ על זוגיות, ואני תיארתי לה את ה... את הבן זוג שלה לשעבר ברמה, הוא דיבר אלייך לא יפה, הוא התנהג אלייך, אמרתי, מאיפה את יודעת? לא אמרתי לך מילה, אמרתי, אני מרגישה אותו, אבל ברמה של איזה משפטים, מה הוא עשה, איזה סיפור, אני קורא לזה אפקט נפילת הלסת, אני מתה על זה, אני יודעת שזה מה שמשאיר אותי בעולם הזה.
וואו, כן. לא, זה מדהים. אבל אני כן רוצה לשמוע ממך, התחלת לדבר על זה, ואז התחלת להשתעל, וכנראה שזה לא סתם, אבל זה המקום, זה לגמרי המקום. להביא דברים קצת אחרים, שלא שומעים במקומות אחרים, או שהם לא רווחים כל כך. החיבור לנשמה.
נכון.
את התחלת לדבר על זה שזה לא שהנשמה רוצה בשבילנו דברים, אז מה, איך זה בדיוק עובד עם הצד האנושי והצד הנשמתי, ואיך, מה הולך שם, ההיררכיה הזאת, התקשורת?
אני מבינה שלנשמה יש אישיות, והאישיות הזאת מלווה אותנו כל החיים, יש לנו המון תכונות, אבל יש לנו מעט מאוד תכונות נשמתיות, והתכונות הנשמתיות, כל מה שמרגש אותך, וכל מה שמרגיז אותך, שייך לתכונות הנשמה. ובעצם אפשר להגיד שיש בגדול, יש הרבה יותר, אבל נגיד 5 תכונות עיקריות שהן תכונות עוצמה, ויש תכונות שהן תכונות, אני קורא לזה תכונות אתגר, ובעצם הן מלוות אותנו כל חיינו, והן צובעות את מי שאנחנו, זה גם המשקפיים שלנו, ודרך התייחסות שלנו לעולם. אז הנשמה מעבירה את זה אלינו, בעצם מעבירה את הזיכרונות מהגלגולים קודמים, וגם מי אנחנו ומה אנחנו, בצורה מאוד מאומנת שצריך לחפור כדי להגיע לזה, זה לא בצורה מודעת, ומאותו רגע התפקיד של הנשמה זה ללמוד אותנו, מי שעושה את התהליכים בגלגול הזה זה אנחנו, הצד האנושי שלנו, זה לא הנשמה, הנשמה באה כדי ללמוד אותנו, מה שהיא מביאה למעלה היא סוג של טייפ ריקורדר, מאוד מתוחכם ומשוכלל, כי העולם הרגשי שקיים פה לא קיים למעלה, והעולם הרגשי הוא זה שמשפיע על ההתמודדויות שלנו, על ההתנהלויות שלנו, על ההתנהגות שלנו, והם רואים אותנו מלמעלה, אבל כמו שתסתכלי על ילד ותראי אותו שהוא בוכה, את יודעת שהוא בוכה והוא עצוב, את לא יודעת למה, ואת תשאלי ילד למה אתה בוכה, אז הוא יגיד הוא יליב אותי, אוקיי, זה עדיין לא מסביר לך, למה הוא יליב אותך, ממה נעלבת, מה קרה, את זה הם צריכים מאיתנו, דרך אגב זה לא רק אנחנו מתקשרים איתם, הם גם מתקשרים איתנו, הם מסתכלים עלינו גם.
וואו, קודם כל זה mind blowing מה שאת אומרת עכשיו, זה באמת נרם כל מה ש... ועכשיו אני אשאל אותך כמה שאלות, כי באמת חשוב לי לקבל את התמונה ממך. אם הם סוג שלומדים אותנו דרך החוויה האנושית הרגשית שלנו, נכון? כאילו אנחנו והנשמה נפרדים?
כן. אוקיי. אנחנו והנשמה מחוברים ונפרדים באחד, הנשמה זה לא אנחנו. אנחנו רגילים להגיד שהנשמה זה אנחנו, זה לא נכון.
Okay.
יש לנו בחירה כמה להיות מחוברים לנשמה. ברור שהנשמה מביאה את המהות האמיתית שלנו, כי ברגע הלידה יש אחד. הזמן היחיד שיש אחד זה ברגע הלידה. אין נפרדות. אבל מהרגע שהילד מתחיל לפתח את האני, האני הוא לא הנשמה. והנשמה היא אנרגיה. אנחנו לא אנרגיה. אנחנו נפש, איך שאני רוצה לקרוא לזה, יש לנו רגשות, יש לנו מחשבות, יש לנו היגיון, הנשמה אין לה היגיון, זאת אומרת, היא חכמה, זה לא, אבל אין לה חשיבה הגיונית, היא לא למשל תגיד לי, אל תפני ימינה, כי זה, ימינה, כן זה שם, אל תפני ימינה, כי זה לא נכון לך, היא תעשה את זה רק אם אני אשאל אותה, אם אני לא אשאל אותה, אני אחווה דברים בגור.
אז איפה המקום? אוקיי, אז איפה המקום הזה שבו יש, בכל זאת לנשמה יש איזשהו רצון? יש לה איזשהו רצון או שאין לה רצון חוץ מלחוות אותנו?
הנשמה יש לה רצון אחד, שאנחנו נתקדם בדרך עד כמה שאפשר. זה הרצון שמגיע.
מה זה אומר להתקדם בדרך?
מה שאני רציתי להסביר, נתקדם בדרך, אנשים אומרים לי, אני חייבת לתת איזושהי, אני אתן דוגמה, טוב, כי מישהי באה ושאלה אותי, אמרה לי בפגישת ייעוץ, תגידי מה לעשות, אני אמרתי שאני לא אוהבת להגיד עתיד, אבל היא אמרה לי, יש פיתורים בעבודה שלי, האם זה נכון לי להתפטר, עכשיו מאוד לא בא לי שיפטרו אותי, לא דעתי, שאלתי, אמרו לי שלא תתפטר, אמרתי לה, אל תתפטרי, שבועיים אחרי זה, אני קבלת מן הוואטסאפ, פיתרו אותי, אמרתי לא להתפטר, פיתרו אותי, ואני ממש לא רציתי את זה, ואני לא מבינה למה הם אמרו את הדבר הזה, איך זה קרה, עכשיו זה רגעים שבא לי להיעלם, כאילו, ואז אני הרגשתי לא נוח, אמרתי, שמי, אני מצטערת, זה מה שהם אמרו, אין לי יכולת יותר גדולה מזה. שבוע אחרי זה היא כותבת לי, את חייבת להבין מה קרה, את הסגן של המנכ״ל גם פיתרו יחד איתי, והוא פנה אליי כמה ימים אחרי זה, והוא ביקש ממני, לבוא איתו ולפתוח חברה, ולהיות בעצם תחתיו. היא אומרת, אני שדרגתי את המעמד שלי, שדרגתי את הכל. אמרתי, את מבינה למה לא צריכה להתפטר? כאילו, אנחנו מסתכלים על זה, להתפטר זה טוב ולהישאר זה רע, אבל לפעמים הם רואים את זה בראייה גדולה יותר. הם זה המדריכים, זה הנשמה. כמה פעמים קרה לך שחשבת שמשהו טוב, ואחר כך אמרת, לא משהו,
למקום של השיפוטיות, שאנחנו שופטים דברים כטובים או רעים, ועוד מעט גם נדבר על המצב כרגע הקולקטיבי, כי זה כן מאוד חשוב לי שניגע בזה. אז בעצם מבחינת הנשמה, אם אני מבינה נכון, יש לה או להם, כי זה קבוצה, נכון? איזשהו רצון של איזושהי התקדמות שמובילה ל...
בעצם אנחנו השליחים, אנחנו בני אדם השליחים של האנושות. למה היה המפץ הגדול, אני לא יודעת להגיד, אבל הייתה אחדות, סיפור גן עדן, ברגע שהשונות נוצרה מאכילת עץ הדעת. מה קרה באכילת עץ הדעת? הם שמו את עלי תאנה, פתאום הוא הבין שהוא והיא שונים, הם הבינו. ואז הם שמו את עלי התאנה שמגדיר את השונות, והשונות, כל מה שקורה בעולם עכשיו, הוא בגלל שונות, בגלל פחד משונות, וה... השאיפה של האנושות זה לחזור לאחדות, לא לאחידות, לאחדות. בגלל זה אנחנו עושים את כל מה שאנחנו עושים.
מה זו אחדות?
אחדות זה אומר קבלה של האחר וקבלה של עצמנו. והבנה שאנחנו לא אמורים להיות כמו אף אחד אחר, והמקום שלנו והמקום של מישהו אחר הוא זהה, זה מה שקורה בעולם למעלה, כן? אין היררכיה. כן, אני נכנסתי יותר מדי דברים.
לא, זה סופר מעניין. קודם כל, אני מן הסתם, אני מניחה שאחרי שמי שלא קרא את הספר מכתבים מהעולם הבא, ואולי גם את הספרים האחרים, אני די בטוחה שאחרי שהם יאזינו לפרק הזה, ירוצו לא לקרוא, כי זה פותח פשוט כל כך הרבה כזה שאלות ורצון לעוד ועוד ועוד. אני כן רוצה רק לשים, כאילו להביא כזה משהו שאת אמרת פה, על העניין הזה של, אנחנו לא יודעים הרבה פעמים אם משהו טוב או משהו רע, כי הרבה פעמים דברים שנראים לכאורה רעים, מובילים אותנו לדברים הרבה יותר טובים. וזה החוסר שיפוטיות של מה שקורה, שמייצר גם אחדות בחוויה הפנימית שלנו. עכשיו אם אנחנו מדברים על זה ברמה האנושית, זה בדיוק אותו דבר. הרי החוסר אחדות או התוקפנות או המלחמות, הם כולם, 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 נגרמו מתוך איזושהי נקודת מבט של זה טוב, זה רע. אתה טוב, אתה רע. אתה פה, זה טוב, אתה שם, זה רע. או כל מיני דברים בסגנון הזה. אז כל השיפוטיות הזאת, היא בעצם יוצרת גם, ככל הנראה, כל הסבל, את כל הכאב, את כל המלחמה, את כל הדברים האחרים. אז בעצם המטרה של הנשמות זה להוביל אותנו בסופו של דבר כקולקטיב למקום של אחדות, של חוסר שיפוטיות וקבלה.
נכון, וזה דרך ארוכה, כי השיפוטיות היא חיונית להישרדות. השיפוטיות הטבעית של בני האדם היא מתי סכנה ומתי אין סכנה, וטוב ורע מתחיל מהמקום הזה, וזה מקום הישרדותי, אז זה מין התנגשות כזאת של ללמוד, להקשיב מה באמת הישרדותי ומה לא הישרדותי, יצחקו עליי, זה הישרדותי, לא בטוח, אבל עדיין אנחנו חווים את זה, הפחד מוות הזה מלווה אותנו הרבה, גם על דברים מאוד מאוד, אני צריכה לדבר עם המנהל, אם על, אנחנו חווים פחד מוות לפעמים, על כל מיני דברים, וזה באמת איזשהו תהליך של הבנה, של הסתכלות אחרת, אבל דרך כלל אני לא חמלה למקום הזה.
אז הם... מי שמסתכלים עלינו כבני אדם, באנושות שלנו, הם רואים את הדברים שאנחנו חווים, הם מודעים לכל מה שקורה כאן?
כן, כן, אבל הם לא תמיד מבינים למה. כאילו, הם רואים, אבל זה כמו שאנחנו מסתכלים על אנשים, ואני באופן כן, אם אני לא טורחת לשאול את הילדים שלי למה, אז לא תמיד אני יודעת למה הם עשו את מה שהם עשו, כן? או, אני לא עובד עם הילדים שלי בתקשור, כן? אני משאירה את זה ללקוחות שלי, אז לא תמיד אנחנו יודעים באמת מה מנהל, בטח גם אותנו, כן, לפעמים אני מתעצבנת, למה אני התעצבנתי, כי אני צריכה לנסות להבין את זה, את זה הם לא יודעים, ואת זה הנשמה אוספת, אז הנשמה מביאה את זה בסוף כל גלגול, ובאמת מבינים מה התהליך, מה הייתה התפתחות, מה היו ההתנגשויות, היא מביאה את זה, וזה עושר מאוד מאוד גדול, אבל הנשמות שיורדות עכשיו לגלגול, הן כבר צריכות להיות מוכנות למה שקורה עכשיו.
אז הן יודעות מראש מה קורה עכשיו, ואז הן בוחרות לבוא דווקא עכשיו, בתקופה הזאת. כן.
גם, כאילו, דברים גדולים, למשל, אנחנו נמצאים בעידן של שינויים מהפכניים, בקצב לא נורמלי, כולנו הסכמנו כנשמות להיות חלק מזה. אוקיי? זה...
וואו, אני חייבת לשאול אותך, בשנייה שדיברת, נהיה לי פה כאב. כאילו זה היה ממש מוזר. מעניין.
להגיד איזה יופי שהיה לה כאב.
לא, אבל אני מבינה שזה כזה, לא יודעת, זה במוח, אז אולי זה תזכורת לבחירה הזאת, או משהו כזה, אני לא יודעת.
זה באמת איזשהו סימן. הרבה פעמים נותנים לנו סימנים פיזיים, שהם גם יכולים להיות לא נעימים, כי אנחנו פשוט קוראים לזה לא נעים. אם פתאום אני משתעלת, או יש לי מחנק, או פתאום צורפות לי העיניים, או... אנשים אומרים לי, וואי, יש לנו איזה לחץ בחזה, כשיש הרבה אנרגיה, אז לפעמים יש לחץ בחזה, בסדר? זה עובר, אל תדאגו, זה עובר, זה בסדר, ברגע שנרגעים, אז זה באמת עובר, זה לא משהו רע. אבל כן, אז אני שמחה שיש לך.
תודה. כן, אני מרגישה דברים, אני כאילו, זה תלוי מי אני מדברת, אני עכשיו בצמרמורות, וחבל, באמת, דברים מזויים.
זאת אומרת, אני חושבת ש... אני באתי לעולם, אני ככה אשתף ככה במשהו אישי, זה אחד הספרים שלי גם שכתבתי על היחסים בין הורים לילדים, היו לי יחסים מורכבים עם אמא שלי, ואמא שלי שלא האמינה בעצמה, וכמובן לא האמינה בנו, הייתה מאוד אוהבת, אבל לא האמינה, השאירה בי המון פחדים וחוסר ביטחון וחוסר אמון בעצמי, בעצם אני מסתכלת אחורה, אני כל הזמן הצלחתי, אני די הצלחתי, אבל אף פעם לא הרגשתי מוצלחת ברמה, שלא הרגשתי מוצלחת, וכמה שהיו לי הישגים, זה לא עשה לי, זה לא נתן לי להרגיש, ואני חושבת שאני מצאת, הייתי במין לופים כאלה של, הייתי בסדנאות, והייתי בקורסים, והרגשתי שאני מתקדמת ודורכת במקום, מתקדמת ודורכת במקום, ורק כשהתחלתי לעבוד איתם, אני אתן לך דוגמה, כתבתי את הספר הראשון, מכתבים מהעולם הבא, בעצם מכתב עם חברה שלי, אני הקראתי לה והיא הקלידה, אני דיברתי והיא הקלידה, סבבה. הספר השני מדבר על התהליכים שלי, של מה זה תקשור מבחינתי, מי זה מועצת השישה, זה המסע אל החוכמה שמעבר, עברה שנה ואני הרגשתי שאני רוצה לכתוב את הסיפור שלי, ואז אמרתי לה יאללה בואי, והיא דווקא נורא שמחה כי זה נורא מעניין, אני באה לדבר איתה, לא יוצא כלום. אני באה לדבר איתה, ויוצא, 4 פעמים קבענו, וכל פעם התיישב, אפילו באותה פוזה, כלום לא יצא. ואז שאלתי אותם, אותם זה את מועצת השישה, את המדריכים שלי, מה לעשות? אמרו לי, תכתבי. אמרתי להם, אבל אני לא יכולה לכתוב. שוב, יש לי דיסלקציה, אני לא יכולה לכתוב, אני צריכה עזרה. אז אמרו לי, בסדר. אמרתי להם, מה בסדר? אמרו לי, בסדר, אז לא. אבל אני רוצה, תכתבי. ככה זה היה חודש. וכל הזמן בלופ, את רוצה, תכתבי, את לא רוצה. בסוף אמרתי לאחת המדריכות להב לי, מה, אם אני אשב ואני אכתוב, זה פשוט יצא? היא אמרה, כן, אולי, תנסי. ישבתי ויצא ספר. זה היה מדהים, מדהים, כי פתאום אני הבנתי שאני כל כך נאחזת באמונות ובדעות, ולא ניסיתי, לא ניסיתי בכלל לבד. וההבנה הזאת של תצאי, תשברי את
הספר, איזה שחרור יש בזה, וגם את אמרת עכשיו משהו שמתחבר לשאלה שרציתי לשאול, אבל את כזה די אמרת, נתת על זה תשובה תוך כדי, המקום הזה של הכל צפוי והרשות נתונה, זאת אומרת, יכולת לכתוב את הספר או לא לכתוב את הספר, אבל זה לא יצא בעזרה עם עוד מישהו, וכשדיברת עם המדריכים שלך, הם לא אמרו לך, לא, את צריכה לכתוב, או את צריכה לעשות א', ב', ג', ד', או, הם פשוט נתנו לך את האופציה, תעשי מה שנכון לך, תבחרי מה שאת רוצה, כאילו, המקום הזה של הבחירה, של, את יכולה לדבר על זה קצת, כי זה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב בעיניי, אני חושבת שבמיוחד, כן חשוב לי להגיד, במיוחד עכשיו, בתקופה הזאת, הרבה אנשים מרגישים שכאילו החיים קורים להם, שכאילו המקום המאוד חסר עונים והקורבני הזה, אז את יכולה לדבר על זה קצת מהמקום הזה?
אני אדבר, אני אגיד שמה שקורה לנו כאן הוא בלתי נתפס, ואני אשכח לנו שנים, שנים להבין אותו, זה באמת משהו מאוד מאוד גדול. הרבה פעמים שאלתי אותם, מה זה הכל צפוי ורשות נתונה? זה כי לכרוס סתירה הכי משמעותית, אם הכל צפוי, אז אני פאפט, אני אבובה על חוט, שפשוט הולכת בדרך, ואם יש לי חופש, אז איך זה צפוי? ואז הם נתנו לי דוגמה, שבאמת עוזרת לי להבין, ואני תמיד נותנת בדיוק את אותה דוגמה, כי דוגמה נהדרת, כמה דרכים יש להגיע מתל אביב לירושלים?
אין סוף ככל הנראה.
אין סוף. אני יכולה לנסוע דרך ראש המקרא מתל אביב לירושלים, אני יכולה לעצור בדרך באבו גוש ולאכול חומוס, אני יכולה לעצור בשורש ולישון 3 ימים באיזה צימר שנראה לי, זו הבחירה. זאת אומרת, אם בחרתי כנשמה, יש כמה נקודות בחיים שאנחנו נעבור דרכם, אם הנשמה בחרה איזו התנסות מסוימת, גירושים, חתונה, בדרך כלל דברים כאלה הם נמצאים תמיד במפה, אבל לפעמים יש אופציה להיות, אני תמיד אומרת, שאומרים לכל סיר יש מכסה, ואני אומרת, היום זה הוכחה שלסירים יש 10 מכסים, אבל למכסה אחד יש 10 סירים. זאת אומרת, כל הגישה הרומנטית שיש דרך אחת נכונה, ויש ייעוד אחד, ויש משהו אחד שאנחנו צריכים לעשות, כל כך לא כמו שאני מבינה אותו. גם הייעוד שלנו משתנה עם החיים שלנו, אנחנו מתפתחים, אז אנחנו מחליפים ייעוד, ואין דרך נכונה, יש דרך נכונה לנו, ואני מתפתחת, אז הדרך משתנה, ההקשבה לעצמנו זה המפתח.
זאת אומרת, מה מקצר בעצם את הדרך? אם אני רוצה כאילו להגיע מהר יותר, לא יודעת, לאחדות הזאת, או לתרום יותר למקום הזה.
ברגע שאת מתחברת באמת לאמת שלך, נגיד הרבה פעמים אני הייתי בהמון קורסים, וחלקם גם נגיד עסקיים ומנטורים שליוו אותי, המון פעמים אמרו לי, תעשי ככה, תעשי ככה, תעשי ככה, ועשיתי את זה, וזה לא לקח אותי למקום הנכון, זה היה נורא מתסכל. מה שאני לא הבנתי אז, שיש אותי. ולי יש את הדרך הנכונה לי, אני צריכה לקחת משהו שאנשים אומרים, ולהתאים את זה אליי. יש דברים שהם לא נכונים לי, למה ככה? ואנחנו יודעים את זה, אבל אנחנו הרבה פעמים מקטינים את עצמנו לטובת הקשבה לאחרים, זה לא נכון. זה מאוד מפתה, אבל זה לא נכון, וזה לא לוקח אותנו למקומות הנכונים. אז הרשות נתונה היא הבנה שזה ברמה, כל טוב להם. גם אני רוצה להגיד עוד משהו נורא חשוב. הנשמה בכלל, אין לה תוכנית סגורה. הנשמה למעלה בחרה תסריט שהיא יודעת, זה הקטע האבסורד, הם יודעים, היא והם, הם זה המדריכים, היא זה הנשמה, יודעים בוודאות שאף אחד בעולם, אפילו לא אחד, הולך בדיוק לפי הנשמה. כי זה לא הגיוני בעליל, כי הנשמה בחרה את זה לפני 50 שנה, או 30 שנה, או 20 שנה, העולם השתנה. חוץ מזה, אני לא יודע בדיוק מה הנשמה רוצה, אני אעשה את הבחירות, לא הנשמה. אז ברור שאני אסתה מהדרך, הנה שוב יש לי את השיעור הזה.
כן, מדהים. זה, קודם כל, איזה יופי לראות את זה בזמן אמת, את המקום הזה של, שאת הרי מביאה את האמת שלך, ועדיין יש את ה...
נכון, נכון, וזה בדיוק זה, זה לצאת מהארון עוד צעד ועוד שלב.
יש, שזה זה. כיף, בטח, אני בעד. אבל אם את אומרת שבאמת יש איזושהי הפרדה מסוימת בינינו לבין הנשמה, וזה כאילו, אנחנו צועדים את הדרך ביחד, אבל עדיין... יש לנו בחירה חופשית שהיא לא בהכרח הבחירה של הנשמה, ואין בחירה, הנשמה בעצם בוחרת מראש, אבל אחרי זה כשהיא בתוך...
והיא עוזרת לנו להתכוונן לנתיב, כל עוד שהוא נראה לנשמה שהוא נכון לנו.
אז היא כן עוזרת להתכוונן לנתיב.
היא עוזרת לנו להתכוונן לנתיב, אבל מה זה להתכוונן לנתיב? הנשמה לומדת אותנו, ופה אני אגיד משהו ש... הרבה פעמים מקומם עליי אנשים, כי ככה לא מדברים אחרים, ואני אעיז ואני אגיד אותו פה, אני מאוד נזהרת מדבר ככה. הנשמה תמיד בעדינו, והיא לא שיפוטית. מה זה אומר? שאם אני לימדתי את עצמי ששוקולד זה הדבר הכי טעים בעולם, אז הנשמה תעזור לי לרצות שוקולד. היא לא תגיד את אוכלי חתיכה אחת, כי זה אחר כך משמיעים, אלא אם אני מתרגשת משוקולד, הנשמה תעורר בי את הדחף לשוקולד, כי הנשמה בעצם אנרגטית קולטת שזוכה לי חיוך, גם אם אחרי זה אני אבכה. אבל הנשמה יש לה, היא רק ההווה, היא רק הרגע הזה. אם אני מאוד פוחדת מכלב, הנשמה לא תגיד לי, יקירתי, תתגברי, אנחנו מכירים את זה. יש לנו פחדים, אנחנו שומעים קול פנימי חזק, שאומר לנו תתגברו, לא, ממש לא, הקול חזק שלנו דווקא, אימא לב. הנשמה היא תומכת בנו, אבל בגלל שהיא לא שיפוטית, לפעמים היא מחזקת את הקושי, אלא אם נלמד אותה אחרת. זאת אומרת, אם אני אסביר לנשמה...
זאת אומרת, אם אני מאמינה שהדרך היחידה שלי, למשל להצליח בעסק, זה דרך עבודה קשה והמון המון המון אתגרים, כי אז אם אני אצליח לעבור אחרי, כאילו, לעבור את האתגרים, אז אני אהיה ראויה ואני ארגיש שזה שווה אני ושעשיתי זאת וזה, אז היא תעזור לי לקבל כל מיני אתגרים כדי... שאני אוכל להגשים כביכול את הרצון הזה. מדהים. שאלה לגבי המוות. בעצם כשהגוף שלנו מת, אז אנחנו בעצם מתים. אז הנשמה היא... אבל הנשמה ממשיכה. אבל עדיין היא שלנו, היא עדיין כאילו ממשיכה באיזשהו מקום, באיזשהו זיכרון של הדמות שלנו.
הנשמה נושאת את כל מי שאנחנו היינו איתה. אז אנחנו יכולים להגיד שזה אנחנו עולים למעלה. Okay. הרגע שהיא עולה למעלה היא מתרחבת, היא חוזר לתודעה של מה היה פעם, ומה היו כל השיעורים והכל. אבל עדיין, למשל אם אני מחוברת לאמא שלי, אז אני מחוברת לאמא שלי כמו שהייתה פה. ברור שיש דברים שכבר השתנו, אבל משהו מאוד מאוד דומה. אז קודם כל הקרובים שלנו, אנחנו נשארים אותו דבר, ואמא שלי תמיד תהיה אותה אמא, גם אם היא התפתחה לעוד כיוונים, אני תמיד ארגיש אותה כמו, כאילו אולי טיפה יותר פתוחה, וטיפה יותר גמישה, אבל אני ארגיש אותה כמו אמא שלי, וכן יכול להיות שהיא תהיה מדריכה שלך, ואת תרגישי אותה בכלל בתור ציונה, סתם אני אומרת, או בתור...
משהו אחר, כאילו שם אחר. כן. אז בעצם הנשמה מכילה בתוכה את כל את כל הגלגולים של האנושים. אבל אני מבינה שבאיזשהו מקום בעולם הנשמות, כאילו זה לא אותו זמן כמו שיש פה. נכון? או לא נכון?
זה לא אותו זמן, ובכל זאת הם מאוד בקיאים בזמנים שלנו. נגיד, הרבה פעמים אני מקבלת מסר על החגים, ואני מקבלת מסר עבר ככה. זאת אומרת, יש להם, קודם כל אני מבינה שנשמה בניגוד למה שאני חשבתי. עכשיו אני לא יודעת על עולמות מקבילים, ואני לא אדבר על זה כי זה לא, המדריכים שלי אומרים, התפקיד שלכם זה לחיות פה הכי טוב שאפשר, ולעבור את ההתנסויות הכי טוב שאפשר, ובזה אנחנו נעזור לכם. כל השאר, הם קוראים לזה רכילות. אם יש חייזרים, אין חייזרים, אפילו אם יש אלוהים או אין אלוהים, הם אומרים שזה בחירה חופשית, והם לא נכנסים לזה. להגיד שיש אלוהים, זה לא משנה, יש אלוהות או אלוהים, בעיניי זה אותו דבר, יש
משהו שממנו הנשמות נוצרו.
נכון. יש משהו שממנו הנשמות נוצרו, ויש משהו שאנחנו מחוברים עליו, אבל זה לא משנה אם זה הניצוץ של כולנו ביחד שיוצר את הדבר הגדול הזה, או שזה הסבא הטוב הזה שנמצא שם למעלה. זו הבחירה. זו בחירה חופשית, כאילו הדת היא בחירה מבחינת הלמעלה, ולכן הם לא נכנסים לזה במובן הדתי, לא לפה ולא לפה, מה שנקרא, לא פוסלים ולא זה.
ובהקשר באמת של עוד פעם, מוות זו בחירה נשמתית או בחירה אנושית?
מוות זה תמיד משולב. מה זאת אומרת? לא, רגע, אני אגיד ככה. זה בחירה נשמתית לחלוטין. יש לנו לפעמים יותר מתחנת יציאה אחת, יותר מאפשרות אחת. אנחנו אף פעם לא נדע את זה, ולפעמים אנחנו רואים אנשים שחלו במחלות קשות ויצאו מזה, או שעברו תאונות ויצאו מזה. האם הם היו אמורים לעזוב או לא, אנחנו לא נדע אף פעם. במקומות האלה זה אופציה, ומי שמחליט זה הצד האנושי, אוקיי?
אני כן אשאל אותך, כי אני מניחה שזו שאלה שעולה המון, בהקשר באמת של השביעי באוקטובר. הנשמות שעזבו את העולם בשביעי, וגם אחרי, לצערנו הרב, זה ממשיך לקרות. זאת הייתה בחירה אנושית?
לא. בכלל, כל המוות שהוא מוות לא טבעי, זה תמיד איזה סוג של שליחות. זה נשמות שהתנדבו. עכשיו, ברור שברמה האנושית, טוב, אני לא אגיד אף אחד, כי אולי יש כאלה שרוצים, אבל 99% מהאנשים, גם כאלה שחולים, לא רוצים לעזוב את העולם, ואפילו כאלה שהם בני 90, הרבה מהם לא רוצים לעזוב את העולם. החיים פה הם מקודשים, וזה נורא נורא חשוב, אבל ברמה נשמתית, אם את יודעת, שהדבר הכי חשוב, זה ההתפתחות והשליחות, ותראי מה קורה לנו, השביעי באוקטובר טלטל אותנו ברמה, החיים לא יכולים לחזור להיות כמו שהם היו, לא יכולים. זאת אומרת, זה עצר את הנשימה של כולנו, כל מה שקורה הוא באמת אי אפשר לחזור. ואני חושבת שאני מקווה מאוד שלא נחזור לשום דבר, כאילו, יש כאן משהו שאני זוכרת שהיה אז האסון של נחל צפית, שנהרגו, אני לא יודעת אם את...
כן, שהיה את השיטפון, בטח, אני זוכרת.
ואני זוכרת שאני שאלתי אותם, למה, תשעה אנשים, למה הייתם צריכים לעבור את זה? אז הם אומרים, כל שנה נהרגים שניים, שלושה בשיטפון. צריך לעשות משהו יותר מזעזע. ובאמת, בזכות זה, הבת שלי הייתה אז במכינה, בזכות זה שינו את הטיולים, עשו שינויים מאוד מאוד משמעותיים, שהם היו חיוניים, אבל לפני זה אף אחד לא הסתכל על זה. זאת אומרת, מה שקורה כאן עכשיו הוא ברמה עולמית. אם זה היה קורה לעשרה אנשים, אפילו ל-50, לא היה לזה את האפקט שיש לזה היום.
ופה יש באמת עוד משהו שקשור לזה, וזה גם קשור לאיזושהי שאלה שנשאלתי. יש חלק מהנשמות, מהאנשים, הם באמת נרצחו באכזריות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת היה גם הרבה סבל, לא כולם מתו ישר. האם זה נכון שבמצבים כאלה צריך לעזור לנשמות לעזוב את הגוף, להמשיך, זאת אומרת, אין דבר כזה שם כזה כלואות בין העולמות או דברים בסגנון הזה?
לא שאני יודעת עליו, ואני לא מתווכחת, אני אומרת,
כן,
איש באמונותו יחיה, אבל הנשמה היא אנרגיה, היא משתחררת ועולה למעלה בין אם נרצה ובין אם לא נרצה, בטח אחרי סבל, היא אפילו, אני חושבת שנשמה שהיא עברה סבל, מקבלים אותה בחיבוק ענק שם ומנחמים אותה ועוזרים לה לרפא את הטראומה, זה הפוך על הפוך. זה תמיד נשמה שהסכימה לדבר הזה, זה אף פעם לא בן אדם שהסכים, אף בן
אדם. אז ממש הבחירה הנשמתית לעבור כזה דבר.
זה גם, את יודעת, קוראים לזה בחירה נשמתית, זה קשה לנו להבין את זה בכלל. אני תמיד נותנת דוגמה את אבא הזה שקפץ על הרימון, כאילו מה ההיגיון בזה שהאבא קפץ על הרימון, כדי ברור כי הוא רוצה להציל את הילדים שלו, אוקיי? אז זה גם שליחות. זה לא הגיוני תכלס, אבל זה הגיוני כי היה שם משהו גדול יותר, זאת אומרת, נשמות שמבינות את גודל החיילים שלנו שנמצאים בעזה ומוכנים למות בשביל השליחות. אז אני אומרת, זה אנשים פיזיים שאומרים את זה בפה מלא, אם נצטרך אנחנו גם, סליחה, אבל אנחנו נרחם עד מוות. זה ברור, למרות שאני מקווה מאוד שזה לא יקרה הרבה, אבל זה ברור שיש כאן משהו מאוד מאוד גדול, וזה בזכות הסבל הזה שהיה, הוא כל כך צרוב לנו, שאנחנו לא יכולים לסלוח. כי אם הכל היה סתם רק מוות מכדור, לא היינו בכזאת טלטלה. לא היינו בכזה זעזוע עמוק וכואב ובלתי נתפס.
שמייצר שינוי, שמייצר תנועה חדשה של בחירות אחרות, של דברים אחרים.
כן, אחת השאלות שתמיד נשאלים זה למה, למה, למה זה קרה, למה, והם, המדריכים שלי שבאמת מאוד מאוד עוזרים לי, זה לא השאלה הנכונה, אנחנו לא נוכל להבין את הלמה, הלמה הוא קשור גם אלינו, זאת אומרת, ההנחה היא שהם למעלה מציירים איזה ציור, ואנחנו עכשיו הולכים בציור הזה, זה לא נכון, הם לא יודעים לאן העולם הולך, יש גם שם, הכל צפוי והרשות נתונה, ומה שקרה פה, אנחנו שותפים לזה, אנחנו כבני אדם.
קולקטיב, כן.
הניקור שהיה, התימות שהייתה, אנחנו היינו שותפים לכל הדבר הזה, כצופים, כמעורבים, כלא מעורבים, זה לא משנה. אז גם היום אנחנו שותפים. כמה אנחנו מתפתחים, כמה אנחנו מוכנים להקשיב. שאלה אותי מישהי, מה המשמעות של לשלוח אנרגיה? כאילו, עד כמה זה עוזר? אני עניתי שבוודאי שזה עוזר, אני לא יודעת להגיד, אוקיי, נעשה ככה ועכשיו אף אחד לא יתפגע, כי אם השיעור שלנו הוא להיות בתוך איזו התנסות, אנחנו נהיה בה, אבל אני אף פעם לא יודעת מראש לאן זה הולך, ולכן הכוח של הכוונה הוא מאוד מאוד גדול, ואין לנו ברירה אלא לשמור גם על עצמנו, וגם לשלוח אנרגיה וחיבור לכל מי ש...
אז בעצם ההמלצה שלך, שזה מה שאני תמיד עושה ואני אומרת, זה באמת לשלוח כוונה ואנרגיה, האנרגיה היא דרך הכוונה של...
תראי, זה ברור לי שלא כל החטופים יחזרו, אבל אני עדיין שולחת לכולם, כאילו אני עושה עם הידיים ככה, אני שולחת, אני מנסה להרגיש את הילדים ואת המבוגרים, ואני... אני לא יודעת אפילו כי לא אני לא יודעת להגיד מי בחיים מי לא בחיים, כי אני אולי אני יודעת להרגיש אבל אני לא סומכת על זה, וזה אני מאוד מאוד משפיעה על זה.
בסדר, זה מאוד מובן, את גם אומרת פה משהו אחר בין המילים שלך לכל מי שככה מאזינה או מאזין ושואד את עצמו אם הוא גם יכול אולי לתקשר עם הנשמות, וזה מה שאת בעצם אומרת, שכשאת מעורבת בזה רגשית, כשזה משהו שהוא מעורר בך אולי פחדים וחששות ועוד הרבה רגשות אחרים, אז הרבה יותר קשה לך לקבל באמת את את התקשור הישיר נכון? הבהיר יותר.
נכון, זה נכון, אבל זה נכון חוץ מאשר על הקרובים שלנו. כי על הקרובים שלנו... התדר שלי מחובר לשל אימא שלי, ולכן אני יכולה להתחבר אליה.
אז איך באמת, אגב, איך את, איך אפשר לתקשר באמת עם, עם הנפטרים, כן, עם הנפטרים הקרובים?
כן. תראי, אם היינו יכולים לקחת את ההיגיון ואת הספק ולשים אותם מחוץ לחדר לכמה דקות, היה לנו הרבה יותר קל. רוב האנשים רוצים להרגיש את זה מוחשי, כמו שאני מדברת איתך. אני שואלת שאלה, אני רוצה לשבוע תשובה, או לראות אותם, או... וברגע שזה לא קורה, הם מפסיקים. ואני אומרת, צריך קודם כל להרגיש אותם. קודם כל, והרבה אנשים אומרים לי, כן, אנחנו מרגישים. יופי, עכשיו תשאלו אותם שאלה, ותרגישו את התשובה. טוב, אנחנו עושים את זה, אבל אנחנו לא יודעים אם זה אנחנו או לא אנחנו. נכון? אתם לא תדעו. ברגע שממשיכים, אני למדתי. ואני למדתי גם כי אני לימדתי כבר, אני לא הייתי מאות או אלפי אנשים, מה שמבדיל בין אלה שמצליחים לאלה שלא מצליחים, זה עד כמה הם מוכנים, אני אקרא לזה להשתתות, לעשות דברים שהם לא יודעים ולא פתוחים להם, וכמה הם מתמידים. אנשים נשברים נורא מהר. אני אומרת, ללמוד שפה ספרדית, לוקח כמה חודשים, לפעמים לוקח שנה, אבל ללמוד תקשור רוצים בשלוש פעמים. למדי אותי, אני אדבר, לא עובד, אז זהו זה, זה לא שווה, זה לא, אנחנו צריכים להבין, שאנחנו מתוכנתים להיגיון, מתוכנתים לחשיבה, ועכשיו אנחנו צריכים לעצור את זה, ולעשות איזה סוויץ' להקשבה פנימה, למה קורה לי, מה עובר, זה הקושי, זה הקושי.
אז זה התרגול, זה משהו שמצריך תרגול.
והקטע לדבר עם הקרובים, זה באמת לשאול שאלות, להרגיש את התשובות, באיזשהו שלב מגיע הרגע של ההפתעה. מגיע רגע שהם אומרים משהו, שאוקיי, לא היינו חושבים ככה, או לא היינו אומרים ככה, וככה זה מתחיל להיות. אם לא מגיעים לרגע הזה, אז נעצרים לפני זה. אנשים פשוט נעצרים.
אז לא לעצור, מי שרוצה לתקשר עם הנפטרים הקרובים אליו, לא לעצור.
או שבא בוא אליי לקורס.
או לבוא ללורים. נכון.
אבל אני אומר את זה תרגול, אני לא יכולה, כיוון, אני רק נותנת את הבסיס, אבל התקשור זה תרגול, זה תרגול, 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 תרגול. אני יכולה להגיד שהמיומנות שלי היום, לא יכולה להשוות אותה למה שהייתי לפני שלוש שנים אפילו. כאילו, אני מרגישה, הביטחון, ובטח שלא למה שהייתי לפני עשר שנים. אני בכלל, אני באמת בסדר גודל המהירות, היכולת, הטאק, שזה נופל.
כן, אני חייבת להגיד למי שלא הייתה בזום האחרון, ראיתי אותך גם בזומים אחרים, אבל בזום האחרון זה היה כל כך יפה. היו שם, אני חושבת, אולי איזה עשרות, אם לא יותר, אם לא מעל למאה שאלות ששאלו אותך על נפטרים, כאלה, וישר ידעת לענות, ישר, כאילו היה משהו כל כך מחובר, כל כך מאוד מרשים לראות את זה. אז כן, אם מי שרוצה ללמוד תקשור, יש לי הרגשה שזה אצלך. אני לא יודעת מניסיון אישי, אבל נראה לי שאם כבר, אז ממישהי כמוך שבאמת מתרגלת את זה כל כך הרבה זמן, והגיעה לכזאת רמה של מיומנות. מה לגבי קרמה? מה זאת קרמה?
כנשמה, הנשמה בוחרת ההורים שלה. היא בוחרת את ההורים שלה, לא, יש לכם עיניים יפות, נהדר. היא בעצם, יש שם צוותים שלמים שעוזרים לנשמה, קודם כל הנשמה בונה איזשהו תסריט בסיס, של מה היא הייתה רוצה להתנסות, ואיך הנשמה יודעת במה הייתה רוצה להתנסות, חוזרים מגלגול, אומרים מה למדנו בגלגול הזה, עם מה אנחנו רוצים להמשיך ללמוד, בכלל ברמת נושאים, זה יכול להיות התפתחות אישית, זה יכול להיות... ערך עצמי, זה לא, טוב, הייתי ספרנית, אני רוצה להמשיך להיות ספרנית. זה המהות של הדברים. זה זוגיות, אז בסדר, אז הייתי בזוגיות הזאת, הייתי חלשה, אז מה אני רוצה, כל שאני רוצה להתמודד בזוגיות, והפעם להיות חזקה. אז בעצם הן מסמנות קודם כל את הנושאים שמעניינים אותם, שהם חזרו מגלגול, ואז הן אומרות איך הן היו רוצות להתפתח בנושאים האלה. וברגע שיש להם איזושהי תשתית, הם הולכים לבחור נשמה אחת, שהיא יכולה להיות האמא או האבא שלהם, בוחרים אחת, וכל השאר זה כבר נגזרת. זאת אומרת, בעצם בודקים קודם כל, סתם אני אומרת, אם בוחרים את האמא, אז בודקים, נגיד אני יודעת היום, שכנשמה בחרתי את אימא שלי, היא הייתה דמות המרכזית. והשיעור שלי מול אימא שלי זה היה באמת להאמין בעצמי, והיא הייתה אמורה קצת להקשות על זה, אבל היא קשתה יותר מדי בדיעבד. אז באתי ואני אומרת מה הנושא של השיעור, מה אני רוצה, ואם זה מתאים לה, מתחילים לבדוק את זה יותר לעומק. ואז מתחילים לבדוק מה השיעורים שאימא שלי מביאה. ומה זה קרמה? אני מצטרפת למשפחה, אני מצטרפת לסיפור קיים. כי אימא שלי בחרה כבר את אימא שלה, ואימא שלה בחרה את אימא שלה. אימא שלי כבר בחרה את אבא שלי. אז אני גם מצטרפת לאימא שלי, אני גם מצטרפת לאבא שלי. יש אחים. בעצם הסיפור המשפחתי, וכשאני חושבת את זה, אני אומרת, איך הם מצליחים לעשות את זה בכלל?
כן,
אבל עובדת שהם מצליחים.
גאונות, גאונות של נשמות.
בעצם הקרמה הוא הסיפור היותר הגדול של התהליך הזה. נגיד, אצלנו במשפחה יש, במשפחה של אבא שלי יש סרטן שד לנשים, זה משהו שכנשמה אני ידעתי. אני מצטרפת למשפחה, יש סיפור של דבר כזה, ואני מצטרפת אליו. ואז הנשמה בוחרת מה היא עושה עם זה. האם היא ממשיכה באותו כיוון, האם היא, מה שנקרא, שוברת את הקרמה, מה היא עושה עם הדבר הזה, וגם אם היא בחרה מלמעלה, נגיד להמשיך, פה יש לנו זכות לשנות את זה. אז קרמה זה בעצם סיפור קצת יותר גדול מהסיפור הקטן, וגם שם יש לנו המון חופש בחירה. אין דבר כזה, קרמה סגורה. כאילו, מה זה? אני כבר שותפה למשפחה הזאת, אני לא יכולה לצאת מהמשפחה הזאת, אבל מה יקרה לי? יש בזה גם בחירה שלנו.
אז בעצם, אני חושבת שאחד מהדברים, המסרים הכי מעצימים שלך, זה באמת הצוג של מזכירה לנו שתמיד יש לנו בחירה, ששום דבר הוא לא מוחלט ולא חד משמעי, חוץ מכמובן דברים שהם ברורים אליהם, כמו באמת כמו שאמרת, המשפחה שאנחנו נולדים אליה, ואולי המוות עצמו, או נקודות כאלה ואחרות שהם כביכול אין לנו שליטה ישירה עליהם, אבל...
גם המשפחה, אני נולדתי למשפחה, אבל מה יקרה לי, וכמה אני אתפתח, וכמה אני אצא, וכמה אני אצא חזקה, אפשר לראות אחים, אפילו תאומים, שחווים את הדברים אחרת לגמרי, כי הנשמה שלהם היא שונה. אז כל ה... באמת, יש מורכבות מאוד מאוד גדולה, ויש לנו המון המון חופש, והחופש הוא בכל רגע. זאת אומרת, אחד המסרים, אני אתן לך דוגמה, כן? שהיו לי מאוד מאוד חזקים, ואני יש לי תואר שני בטיפול, כן? אז הדבר, מסמר הדגל זה תת מודע ועבר, נכון? הצריבות שלה, ובאו המדריכים שלי מועצת שישה, ואומרים, העבר לא קיים. כל מה שאתם מחזיקים מהעבר, אתם מחזיקים עכשיו. אם אתם כואבים את העבר, זה אומר שאתם מחזיקים את הכאב הזה. תסכימו לפתוח ולשחרר, זיכרון יישאר, אבל פחד וכאב זה משהו שיוצרים אותו מחדש כל הזמן. אי אפשר להחזיק, אי אפשר, אם את מפסיקה לפחד מכלבים, לא יהיה לך פחד. אם את פוחדת מכלבים, את עדיין ממשיכה לפחד מכלבים.
Yeah. אני כאילו נאחזת בפחד הזה מכלבים. אז בעצם הריפוי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, זה לא עכשיו להתבחבש בפחד שוב ושוב ושוב, וכל פעם לחזור לעבר, אלא זה דווקא לזהות את הפחד אולי שקיים כאן ועכשיו, ולהסכים לשחרר אותו או משהו כזה. נגיד, אם אני אומרת את זה בצורה הכי פשוטה שיש.
נכון. בעצם הדרך היא ללמד את הנשמה, אם אני מבינה שהנשמה היא כאילו עוזרת לי גם לפחד, אני צריכה ללמד את הנשמה איך לא לפחד, או לפחד פחות. אז יש באמת תהליך של לשנות את הדיבור, של להבין, סתם אם אני לוקחת כלב, אז אני אומרת, טוב, אני מכלב משוחרר מפחד, אבל אם הוא קשור, אני יכולה פחות לפחד, או... אני מוכנה לסמוך על היקום שישמור עליי, כל מיני תהליכים שזה נורא נורא אישי. זה צריך להיות משהו שהוא נכון, זה לא פטנט. אין לי, לפעמים אנשים אומרים, תני לי פטנט. אני אומרת, אין כאן פטנט עם זה. כל האפרמיישן החיובים האלה לא עובדים, למה? כי זה סיסמאות, אני קוראת לזה פקה פקה.
אם זה רק נשאר בקו המחשבה, אז כאילו, כן. זה אחד מהדברים.
אנחנו לא מאמינים בזה. זה לא שווה. אני הייתי, היה לי בעיה עם משקל, הייתי 25 קילוגרם יותר ממה שאני עכשיו, והיו לי הפרעות אכילה, וחלק מהדרך שלי שלא עבדה, זה היה לעמוד מול הרי ולהגיד אני רזה וזה, והייתי מתפקעת מצחוק, איך את יכולה להגיד שאת רזה? כאילו זה הייתי אומרת, זה לא עובד, זה חייב להיות משהו שנאמין בו. אני מאוד מאמינה במשפטים האלה, אבל צריך להגיד אותם בצורה נכונה, שמתאימה לנו ולנשמה שלנו.
ואפשר ממש לגייס את הנשמה לעזור לנו, אפשר ממש לדבר עם הנשמה שלנו ולהגיד לה, אני צריכה את עזרתך בזה וזה וזה וכאלה?
אם אני ניצחתי בולמיה והפרעות אכילה ואובססיה לאוכל של 40 שנה, אם אני ניצחתי את זה, אז כולם יכולים לנצח הכל. אני, כמו שאמרתי לך, אני גדלתי, אני לא האמנתי, אני ידעתי שאוהבים אותי, אבל לא הרגשתי את זה, כאילו... כולל בעלי, אני ידעתי שהוא אוהב אותי כי הוא, אני כל עולמו, אבל לא יכולתי להרגיש את האהבה הזאת, כי בעצם אצל אמא שלי אני אמרתי, היא אוהבת אותי אבל היא פוגעת בי, אז מה זה שווה שאנשים אומרים לי שהם אוהבים אותי? ואני, תמיד היה לי את התנועה הזאת, מכירה את התנועה הקטנה הזאת ביד שאת אומרת שטויות, אז כשמישהו היה אומר לי, תלמידים, וואו, איך, מה עשית לנו טוב, איך אנחנו אוהבים אותך, אז הייתי מה אתם אומרים. תפסתי את עצמי ואמרתי, תשמעי, את לא חווה את כל האושר הזה שיהיה סביבך, לא מרגישה מוערכת ואהובה, וזה לא ישתנה. אם אני לא אסכים להרגיש, ואני לא יכולה להסכים להרגיש, אני לא מאמינה בזה, ואז עבדתי על להרגיש אהובה, ואמרתי לנשמה, אני רוצה להרגיש אהובה, אני רוצה, וזה מדהים, זה לקח חודשיים, בסך הכל חודשיים, ופתאום מצאתי את עצמי מרגישה אהובה, אז כל הדברים האלה לא מגיעים מבחוץ, הם לא מגיעים מבחוץ, כל הרצון שלנו להשתחרר, אנחנו חכים שיבוא איזה מושיע, זה מושיע, סורי.
זה גם ברמה הקולקטיבית וגם ברמה האישית. ממש חשוב לדעת, לזכור את זה. מה לגבי באמת מצבים שבהם, למשל, אני זורקת פשוט, אפילו שלושה מצבים שונים, אבל שהם כזה יושבים על אותה שאלה. מצב שבאמת בן אדם, אישה, מאוד 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 רוצה לזוגיות, ואיכשהו זה לא קורה, ושוב, ועוד פרטנר, ועוד משהו שלא יוצא לפועל, ועוד, כאילו, באמת ההתנסויות שלה הן מאוד מאוד מאתגרות, ושנים עוברות, והיא לא מוצאת זוגיות. ובאותה מידה, אני כן שמה את זה על אותו קו מקביל, של אנשים שמאוד אולי רוצים להצליח בעסק שלהם, או להתפתח כלכלית, וגם אותו דבר, כל הזמן אתגרים, דברים כאילו לא קורים, אותו דבר גם ברמה הבריאותית, בסדר? כל מיני מחלות שחוזרות על עצמם. זאת אומרת, הסיטואציות האלה בהם יש איזשהו אתגר מאוד 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 גדול, ולמרות שיש רצון מאוד גדול לעבור אותו, עדיין זה כאילו נראה כלפי חוץ, שזה כאילו זה קורה לנו. אז האם זה באמת יכול להיות שזה הייתה איזושהי, נקרא לזה בחירה נשמתית, משהו שהוא קשור לשיעור שהנשמה רצתה שאנחנו נעבור, או מה קורה באמת עם הדברים האלה?
הכלל הכי חשוב בעולם למעלה, ואני יודעת שתכף יקפצו אנשים ויגידו, איך את יכולה להגיד שהיו לי כאלה חיים קשים? אני אומרת, הכלל לא לוקחים שיעורים בשביל לא להצליח. לא לוקחים את השיעורים בשביל לסבול. אין טעם, זה בזבוז, זה בזבוז מאוד גדול. יש סבל, כהתנדבות, כאילו נשמה יכולה לבחור סבל, יכולה לבחור מחלה קשה, יכולה לבחור, כאילו אנחנו רואים על ילדים שנולדים עם אוטיזם, כן? זה שיעור, זה, ברור שיש שם קושי וסבל לכולם, אבל זה באמת במטרה גבוהה וטובה. אנחנו, אני תמיד אומרת, צריך לבדוק למה יש בעיה בזוגיות, צריך לבדוק למה יש בעיה בעסק. אני יכולה להגיד לך שאני הייתי בצבא קבע, אמרתי, הייתי אדריכלית, השתחררתי מהצבא, ו10 שנים הלכתי לאיבוד. לא מצאתי את דרכי. למה? לא הייתי מוכנה לעבוד בתקשור, פחדתי מזה פחד מוות, וכל דבר אחר שעשיתי, הוא קפץ שם, הוא עלה שם. והיה לי מאבק פנימי מאוד מאוד גדול עם הדבר הזה, ולא הצלחתי למצוא את מקומי. ופשוט לא הצלחתי למצוא את מקומי, אז זה קרמה? לא, זה היה בעצם חוסר הסכמה שלי, והוא ליווה אותי גם בהמשך, המקום הזה של, בגלל הצד השכלי שלי, אני המון פעמים רציתי להתרחק מהתקשור, רציתי, עזבו אותי, אני רוצה להיות במקום בטוח, אני לא רוצה להיות במקום הזה שהוא, אין שליטה כביכול, ואין שליטה בעולם התקשור, שליטה ותקשור לא הולכים ביחד. ואני חושבת שככל שיש לי שלום עם זה, אני מצליחה יותר, אז וכן, זה לא שמשהו חיצוני, וכמה פעמים שאני נפלתי, התרוממתי ונפלתי, והתרוממתי ונפלתי, כי משהו בי לא היה מחובר, וגם זוגיות, אני אומרת, צריך לבדוק מה התפיסה לגבי הזוגיות, ומה ההתנהלות, ומה...
זאת אומרת, אין מצב, כאילו, אני מניחה, זה מהידע שלי, שיש גם חוזים נשמתיים לגבי בני זוג, לפני שכאילו הנשמות מגיעות, נכון? אז אין מצב שפשוט היה איזשהו חוזה, אני סתם זורקת לך דברים שאליו דווקא אני מאמינה בהם, אבל בכל זאת, כי זה שאלות שהן נשאלות. כן, חוזה שלא מומש, או אם יש רק נשמה אחת בשבילי, ועכשיו הוא בחר משהו אחר, אז זהו, הלך עליי, אני לא אמצא יותר אף אחד. אז איך זה עובד באמת מהבחינה הזו?
כמו שאמרנו על ירושלים, תמיד יש המון המון אופציות, המון אופציות, יש לנו, אנחנו לא יכולים לדמיין את זה, כי אנחנו חושבים נורא ליניארית, אבל זה כמו דרך, יש תמיד התפצלויות, תלכי לכאן, אז מכאן החיים שלך ייקחו למקום אחד, תלכי לכאן, כמו הדלתות מסתובבות, אבל אף פעם אין לנו בן זוג אחד, ואין לנו עבודה אחת, ואין לנו ייעוד אחד, ואין לנו מסלול אחד, כי זה נוגד את חופש הבחירה. אם היה משהו סגור מראש, יש בחירות שהן בחירות סגורות מראש לגבי מצב פיזי, נגיד אנשים שמגיעים באמת עם איזה נוחות או משהו, אבל לגבי השיעורים, מה הטעם לעשות שיעור אם הוא סגור מראש? כאילו, הוא שיעור בזוגיות, אז גם אהבה גדולה זה שיעור, אז בן אדם שיש לו שיעור בזוגיות, צריך ללמוד להתפתח, למצוא את הקול שלו, בדרך כלל, יש שם גם אמונות, כאילו אני מסתכלת עליי ואני אומרת, למה הייתי צריכה לחכות לגיל 50 ובשביל להרגיש טוב עם עצמי? ככה, מה זה משנה? הנה, זו השאלה שהוא אומר לי, למה היא לא רלוונטית, אלא מה אני צריכה לעשות היום כדי להגיע למקום יותר טוב? זו השאלה, במקום למה זה קרה, לא לשאול למה זה קרה, אנחנו לא נקבל על זה תשובה מניחה.
למה אני יכולה לעשות עם זה כדי להוביל את עצמי לאן שאני רוצה?
בדיוק.
מדהים. בדיוק. מדהים, אני מסכימה. זה ההבדל בין הלמה זה כאילו הקורבנות הזאת, זה קרה לי, אוי, אני עכשיו איזה קטנה מסכנה חלשה חסרת יכולות ואין לי מקום של לבחור, או זה קרה מה אני עושה עכשיו, מה אני רוצה אחרת, איך אני מקדמת את עצמי למקומות שאני רוצה יותר, שזה המקום של הכוח, של הבחירה.
אני ככה אגיד, אחד הדברים שהם אומרים בפגישה הראשונה שלי עם דנה, אילן, שנתתי לו קרדיט, נתתי לו לדבר דרכי אליה, אמר לה, את כבר לא אשתי, אין לך בעל, אבל אני אשאר החבר הכי טוב שלך. אני שמעתי את זה יוצא ממני, אני רוצה להגיד לך מה שאומרים בסלנק, רציתי למות, בואי, שבוע נפטרת, מה? ודנה בדיעבד אומרת שהיא הבינה אותו. היא הבינה לגמרי מה הוא אמר, אני התפתלתי בכיסא והתנצלתי אחר כך מורה, אבל היא הבינה למה הוא מתכוון, כי הוא לא היה לו, הוא מאוד היה תכלת, אוקיי, עזבתי את העולם, עכשיו תתחילי לחיות את החיים, והמסר הזה מגיע מהרבה נשמות, שהן רוצות שנפרח, אחד הדברים שאימא שלי אמרה לי בתקשור, שהיה לי פעש שנתיים אחרי שהיא נפטרה, היה לי מאוד קשה לשמוע, היא אמרה, זה היה לי ברור שרק שאני אעזוב את העולם, את תתחילי לפרוח. אני אהבתי אותה מאוד, היה לי מאוד קשה. אני בכיתי שאני שמעתי את זה. זה היה מאוד מכאיב, כאילו, מה, בגללי היא צריכה לעזוב? זה לא בגללי היא הייתה צריכה לעזוב, אבל משהו באינטראקציה בינינו, אני מבינה את זה היום. אני מבינה שאני לא נתתי לעצמי, בטח לא בעולם התקשור, אני לא נתתי לעצמי להיפתח, כי הקול שלה היה לי נורא חשוב. וברגע שהיא עזבה, משהו השתנה, משהו התפתח בי. אז יש לנו יחסים שממשיכים, ובאמת הנשמות רוצות בטובתנו. גם אם הם היו, אני אומרת, יש שני סוגים של נשמות, בגדול. נשמות שהיו מאוד מחוברות עלינו, אז ברור שהן רוצות בטובתנו, אבל גם אם הייתה אימא קשה, או מישהו שבעל, אפילו קצת בעל מתעלל, הרבה פעמים שהם עולים למעלה, הם פתאום נפתח להם והם רואים את התמונה הגדולה, ואז אני אומרת, הם הם מצטערים, הם בעצם מבינים שהם פגעו, ואז הרבה פעמים דווקא הם עושים תיקון ורוצים לעזור לנו מלמעלה.
אז בעצם מה היית אומרת למישהו או מישהי שמרגישים אשמים על מוות של אדם כזה או אחר?
הם כל כך מקבלים, קודם כל הם כל כך, זה עולם, באמת עולם שכולו טוב, לא סתם קוראים לזה ככה, הם כל כך מבינים, הם מבינים גם אם בן אדם היה לא נחמד ולא נעים למישהו, והוא נפטר והוא לא הספיק לתקן את דרכו, למעלה הם רואים את זה, יש להם כלפינו המון המון חמלה. אחת השאלות שאני יכולה להגיד, הם לא כועסים, בצורה גורפת, הם לא כועסים, עוזרים להם להבין, עוזרים להם לראות, עוזרים להם לראות את החולשות שלנו, את האתגרים שלנו, הם לא כועסים מלמעלה, משחררים אותם למעלה, אין כאב, אין קושי, הם עוזרים להם להשתחרר מזה, יש שם צוות של פסיכולוגים, אני אקרא לזה ככה, צוות מלווי מאוד גדול, אבל ברגע שהם רואים, הם יכולים לראות את החולשה של הבן אדם האחר, כי הם יכולים לחזור לאותו רגע, וממש לראות סיטואציות, זה כל כך משחרר, זה כל כך מסביר דברים אחרת, וזה מאוד מאוד עוצמתי, אז אני כן חושבת שזה חשוב לנקות, וזה חשוב להבין, ואפשר לבקש סליחה מכאן, ואפשר לדבר איתם, הם שומעים אותם, אז אפשר לדבר איתם, ובאמת יש לי למעלה הרבה אהבה, אני יודעת שזה קשה, בטח בתקופה כזאת זה קשה להרגיש את זה, או להבין את זה, אבל זה ישנו.
זה משהו שיכול מאוד לחזק, במיוחד במקום הזה של הכאב, לא? לדעת שיש הרבה אהבה שהם איתנו.
אני חושבת שאנחנו מפרשים עדיין זה שאם הם אוהבים אותנו, אז למה הם נותנים לנו שיחרב לנו? ואני תמיד אומרת, בוא ניקח את האמא ששולחת את הילד בגיל 3 לגן, והוא צורח ובוכה וצורח ובוכה וצורח ובוכה, והיא מביאה אותו לגן ומשאירה אותו ומביאה אותו ומשאירה אותה, עד שהוא לומד להיות בגן, ואמא שלא תשלח את הילד לגן, לא משנה אם זה בגיל 3 או בגיל 4 או בגיל 7, תעשה לו עוול, כי יש איזשהו תהליך של התפתחות, של להגיד אנחנו מאמינים בך, ואתה צריך לעמוד בקושי. אז במובן מסוים, חלק מהקשיים שלנו, הם איתנו, אבל הם מאמינים בנו, ואני יודעת שיש דברים נורא מאתגרים, שקשה להבין, קשה להרגיש אפילו שהם איתנו, כי זה לא יכול להיות שקשה לנו והם איתנו, אבל כשמסתכלים על זה במבט יותר גבוה, אז העולם הזה הוא מאתגר, אין מה לדבר, הוא מאתגר, אבל יש בו, בסופו של דבר, באנו לכאן כדי כן למצוא את הדרך שלנו, למצוא את הקול שלנו, את האמת שלנו, וכן לבנות משהו מתוך הדבר הזה, ולהביא, יש ביטוי כזה שפעם נורא התעצבנתי עליו, להביא את האור, להביא את האור, להביא את האור, אמרתי מה זה להביא את האור, עד שהבנתי
אני תמיד אומרת את זה.
היא גם אומרת את זה היום, בסדר, כן. אני פעם, כאילו כשנכנסתי לעולם הזה, אני לא אהבתי את ה... כשכולם אומרים, מדברים ככה, תביא, אבל אני מבינה ש... האור זה ההתרחבות, זה ההתרחבות של הנשמה, זה ההתרחבות של הנפש שלנו, זה ההסכמה לראות דברים טובים יותר, זה להרחיב את התודעה, בקבלה קוראים לזה להרחיב את הכלים, את המיכל, את הכלי שלנו, ואז אנחנו יכולים פשוט להכיל יותר, ולהכיל גם יותר טוב, אז אני כן, אני מאוד מאמינה בזה.
מדהים, אז בעצם אני רק רוצה להגיד משהו שאני תמיד אומרת, זו התשובה שלי תמיד לכל האתגרים הכי גדולים של החיים, ולמה שנרצה בכלל להיות בחיים כאלה ולחיות חיים כאלה, כי באמת, אני חושבת שגם לי, שאני באמת מאוד כזה חיה את העולם הזה, ואני מאוד במודעות, וכל הזמן פותחת את עצמי גם להיות יותר ויותר ויותר במודעות של המעבר רק לגוף הפיזי הזה, ועדיין, גם במיוחד בתקופה האחרונה, עלו לי המון מחשבות סביב מה המשמעות של החיים האלה, כאילו למה אני צריכה את זה? די, לא, כאילו מעדיפה להיות הנשמה הזאת בעולם הנשמות, באור ואהבה וכל הטוב הזה שיש שם, כאילו למה אני צריכה את הדבר הזה? באמת התשובה שלי יש על זה, שבאמת יש פה, הבחירה היא בחירה לחוות את הניגודיות הזאת, כי מתוך החוויה של הניגודיות יש יש באמת בחירה של הדרך, כמו שאמרת, של אם זה משהו שאני לא רוצה, אז מה אני כן רוצה, זאת אומרת, מתוך ההפך, וגם החוויה עצמה, החוויה של אני לא יכולה לחוות, לדעת שאני באמת באמת חווה אהבה, אם אני לא חוויתי לפני זה, או פחד, או, 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 או בדידות מאוד גדולה, או משהו בסגנון הזה. אז זה, זה מתחבר לדברים שאת...
תראי, העובדה היא שרוב הנשמות חוזרות. העובדה היא שאנחנו מתגלגלים עוד פעם ועוד פעם.
הן שוכחות כמה הן סבלו בתוך הגוף האנושי.
שוכחות הן לא שוכחות, אבל זה קצת כמו לידה. שאת אומרת, הכאב, נכון, יש כאב, אבל הלימוד, ההתפתחות, גם אנחנו, אני מסתכלת על החיים שלי, ואני אומרת, לא היה הכל דבש, ממש לא, אבל וואו, עברתי הרבה... ודווקא ההתמודדויות הפחות נעימות או המאתגרות, לא רק, גם הלידות וגם הנישואים, כאילו זה מין אוסף של דברים מאתגרים ודברים פחות מאתגרים, וההישגים שלי וההתפתחות שלי, יש איזו הסתכלות ולהגיד וואו, איזה יופי, או מקומות שאני אומרת עוד לא וואו, צריך עוד, אבל כן, העשייה עצמה זה ההישג הגדול, ולמעלה, איך אילן אמר? חסר לי הצ'פחות, חסר לי הסטלבטים החבר'ה, אין את זה למעלה. אין את לתפוס כזה, לחבק, הדחקות עם החבר'ה הוא קרא לזה. אין את זה למעלה, העולם למעלה הוא תיאורטי, אצלנו זה עולם פיזי. יש בזה גם משהו כזה באמת אמיתי, אנחנו חווים את הכל, אנחנו מרגישים את הכל, יש בזה גם משהו מאוד טוב. ואני כן אגיד שאנחנו צריכים לעשות את הכל, הכל, כדי שיהיה לנו יותר פה, במסגרת מה שאנחנו יכולים, אבל כן.
אז מה המסר שלך ככה, לסיכום, המסר שלך בשביל מי שמאזין, מאזינה לנו עכשיו, אולי אפילו גם בהקשר של התקופה הספציפית הזאת, וגם בכלל?
צוות שאנחנו, כשאנחנו מרגישים שבועים במעצור, אנחנו משתפים עם זה פעולה, ו... כאילו לשאול במה אנחנו שבועים, למה אנחנו שבועים, האם זה באמת, האם אנחנו באמת שבועים לזה, כי אנחנו נמצאים בסיטואציה נוראית, אבל האם אנחנו יכולים לקוות? אם אני מקווה, אני כבר לא שבועיה. האם אני מאמינה שיכול לצאת מזה משהו טוב? האם אני מאמינה שיש סיכוי שמשהו ייפתח? אז כל החוויה משתנה, וזה החלק שלנו, אני... אחד המסרים הכי גדולים זה אמונה, זה הבחירה הכי גדולה שלנו. אני לא מדברת על אמונה באל, אלא על להתחבר לתקווה. אמונה זה לא ידיעה. בידיעה אין אמונה, זה לא רלוונטי. מחר יום כזה וכזה, עכשיו השעה כזאת, זה ידיעה. אין כאן, הלוואי שהייתה שעה כזאת וכזאת, זה לא אמונה. אמונה זה בחירה במשהו כשעוד אין ידיעה, אבל זה נורא מחזק. זה הדבר שמחזק. אני אומרת היום, הדבר שהכי בא לי עכשיו זה ללמד אנשים כלכלת מחשבות. אני אקרא לזה ככה.
מעניין, ממש.
כלכלת חיבור לנשמה. להבין, אין סיכוי שהייתי נותן לך ארנק עם מאות שקלים והיית הולכת וזורקת אותם. אין סיכוי, אבל את יכולה מאוד להרגיש קטנה ולא שווה, ובעצם לבזבז את האנרגיה שלך על דברים שאם זה היה כסף, לא היית מוכנה לשים את זה שם, אז למה את האנרגיה כן? וברגע שמבינים את זה, אפשר להתנהל הרבה יותר טוב.
מדהים. קודם כל זה נשמע ממש מרתק, ממש. ואני באמת רוצה לשאול אותך, מי שרוצה, רוצה גם ללמוד תקשור, גם להיפתח למתי שתחליטי לעשות גם את הקורס הזה, איך אפשר להגיע אלייך? וכמובן את הספרים, טוב, זה ברור, זה ספרים, אני מניחה.
נורית אלדר בגוגל, יש מורה בירושלים, או מנהלת בית ספר בירושלים, ואני. אז אני לא מנהלת בית ספר, ויגיעו לאתר שלי, או לחפש אותי באינסטגרם, או בפייסבוק, אני נמצאת בשניהם.
מהמם, אני גם אוסיף את הכישורים מתחת לפרק הזה שיהיה להם. וואו. נורית, זה היה כל כך מרתק, הייתי יכולה לשבת איתך עוד שעות, אני פשוט גם מתחשבת בזמן שלך, שזה באמת לא מובן מאליו שאת ככה הקדשת לנו כל כך הרבה זמן, ו... ואת כל כך חולקת בנדיבות את, את המסרים ואת הדברים שהגיעו אלייך, את הדברים שאת יודעת, זה ממש מעורר השראה, וגם שוב, תודה, ממש ממש תודה ענקית על הנתינה שלך, ועלייך, ועל מי שאת, ועל מה שאת מביאה לכאן, אלינו.
ממש נהניתי, ממש ממש נהניתי, ומקסימה, אני אחזיר את זה אלייך, ממש נעים לי. שאלת אותי, ישר אמרתי כן, כי הרגשתי את האנרגיה, אני מרגישה אנרגיות.
לא חשבתי על זה, איזה כיף לי, איזה כיף.
כן, כן.
טוב, וואו, זה היה פרק גדוש בכל טוב. אני מקווה שגם אתם הרגשתם את הלב והנשמה שלכם מתעוררים בהזנה לפרק הזה. החלטתי לעשות לכם איזשהו סדר, מכיוון שבאמת דיברנו על הרבה מאוד דברים במהלך הפרק, ואתן לכם את הסיכום שלי לדברים העיקריים שעלו בפרק הזה. אז קודם כל דיברנו על תקשור, על האופציה לתקשר, לתקשר עם נשמות, איך אנחנו עושות את זה. אז קודם כל, זה באמת מתוך הבקשה והרצון לתקשר. התקשור הוא יכול לעשות בדיבור, במחשבה, וההבנה שאנחנו מקבלות את התשובות, זה פשוט איזושהי ידיעה פנימית, זה פשוט איזושהי מחשבה, צמרמורות או כל מיני נקודות ככה ספציפיות פיזיות בגוף, הם גם באמת סימן לכך שאנחנו מתקשרות. זה יכול להיראות ולהרגיש כמו דמיון, והנכונות שלנו לתרגל את זה יותר ויותר ויותר, זה מה שבונה לנו את הביטחון ואת ההכרה בכך שאנחנו מתקשרות. אם אנחנו רוצות לקבל סימנים, לקבל סימנים מנשמות, כל מה שאנחנו צריכות לעשות זה לשאול שאלה ולשים לב מה הדבר הראשון שקופץ לראש. הדבר הראשון שקופץ לראש, זאת תהיה התשובה. ואז אנחנו ממש נוכל לראות כל מיני סינכרונים, גם במציאות החיצונית, שמאשרים לנו את הדבר הזה. אבל שוב, זה מצריך תרגול, זה מצריך נכונות, ואפילו איזשהו מקום כזה של משחקיות עם היקום, עם הנשמות. אנחנו אולי לא נדע ולא נצליח לתקשר עם כל הנשמות, אבל נשמות קרובות אלינו, של נפטרים שהיו קרובים אלינו, אלה נשמות שהן מלכתחילה קשורות אלינו יותר, ולכן אנחנו תמיד יכולים לבחור לתקשר איתם. מה שמאוד מאוד חשוב כשמתקשרים זה פשוט לשים בצד היגיון וספק, ופשוט לאפשר לעצמנו להרגיש אותם, לשאול שאלה ולהרגיש את התשובה ולהסכים להאמין לזה. דבר נוסף שדיברנו עליו זה לגבי כוונות. כל כוונה היא אנרגיה, זה גם משהו שאני תמיד אומרת, אבל איזה כיף שנורית אישרה את זה. כשאנחנו שולחות כוונות, אם זה לחטופים, אם זה לחיילים, אם זה לאנשים ספציפיים שאנחנו רוצות לשלוח להם כוונות של אור, של אהבה, של כל הדברים האלה, זה עוזר. זו אנרגיה שאנחנו מגלגלות בעולם, ואנחנו פשוט שולחות את זה אליהם, וזה עוזר. זה מחזק את הכוונות שאני ממליצה לכולנו לשלוח כמה שיותר, כמה שנרצה, כל הזמן. מבחינת הנשמות, אז קודם כל, לנשמה יש איזושהי אישיות שצובעת את מי שאנחנו ואת ההתייחסות שלנו לעולם. היא נושאת בתוכה זיכרונות גם מגלגולים קודמים, ומי שאנחנו עכשיו זה בעצם איזשהו שילוב של הצד האנושי שלנו והצד הנשמתי שלנו. הנשמה היא לא אנחנו, ולנו יש בחירה כמה אנחנו בוחרות ובוחרים להתחבר לנשמה שלנו. הנשמה שלנו מביאה את המהות של מי שאנחנו, אבל חוויית האני, חוויית הנפרדות, חוויית הגוף שלנו, זה לא הנשמה. מבחינת הנשמה, מותר לנו לפחד, מותר לנו לשגות, מותר לנו להתבלבל. אין דבר כזה טעות. המטרה של הנשמה היא ללמוד אותנו, להסתכל עלינו ועל איך שאנחנו חווים וחוות דברים מהצד. הנשמות ממש לומדות אותנו דרך החוויות והרגשות שלנו, שאלה איכויות של הנשמות עצמם הן. ולכן גם כשאנחנו מפחדות, שוגות, מתבלבלות, חוות גם דברים קצת אחרים, מבחינת הנשמה יש איזושהי קבלה מלאה של הבחירות שלנו. ולכן לנשמה אין רצון לדברים ספציפיים עבורנו. הרצונות של הנשמה הם תמיד הרצונות גם שלנו, מאותה סיבה שהנשמה כאן כדי ללמוד אותנו וללמוד את חוויית החיים האנושית הזו. הרצון היחיד של הנשמה זה להתקדם עד כמה שניתן בדרך לאחדות. אנחנו בני האדם השליחים של הנשמה. השונות שלנו כבני האדם נוצרה מהנפרדות, אחרי שהייתה איזושהי אחדות. ומה שקורה כרגע בעולם עכשיו, זה בעצם פחד מהשונות. אז הרצון היחיד של הנשמה זה שנהיה בכל החוויה שלנו, ולקדם אותנו כאנושות, עד כמה שניתן למקום הזה של האחדות. שהאחדות זה קבלה של אחר ושל עצמנו. אחדות זה הבנה שיש שוני ועדיין לכולנו יש מקום זהה בתוך השוני שלנו בעולם הזה. וכל צעד שאנחנו נעשה בכיוון של אחדות, זה צעד שהוא הרמוני גם לרצון הנשמתי. והדבר האחרון המאוד מאוד מאוד חשוב שדיברנו עליו, זה על הרעיון הזה של העתיד פתוח ונתון לשינויים, של מה זה ייעוד והאם יש דברים שנקבעו מראש על ידי הנשמה והאם לא, ואיפה באמת כוח הבחירה שלנו. ובמקום הזה באמת נורית מאוד מאוד דיברה על כך שיש לנו בחירה חופשית כמעט לגבי כל דבר שמתקיים בחיים שלנו. הדברים היחידים שהם לגמרי בחירות נשמתיות שאין לנו יותר מדי פתח לשנות, זה באמת הבחירה הראשונית של המשפחה שלנו, של הגנטיקה שלנו, של הסביבה שאליה אנחנו גדלים, של כל מיני אירועים גדולים ומשמעותיים שקורים בעולם בתקופה שבה אנחנו נולדים, של להיות בעצם חלק מהאירועים הגדולים האלה. אלה הם בחירות נשמתיות ואין לנו כל כך מקום של תמרון ובחירה שם. אחרי הבחירה הזאת, כמעט כל דבר שאנחנו עושים ועושות בחיים שלנו, אלה בחירות שלנו. לגבי מוות, מוות בגדול זו בחירה נשמתית. יחד עם זאת, גם בתוך המוות יש איזשהו מקום של בחירה שלנו, בחירה אנושית, שזה בעצם אומר שגם בתוך הבחירה הנשמתית של המוות, יש יותר מתחנת יציאה אחת. זאת אומרת שיש כמה וכמה אפשרויות של מוות, ובתוך המקום האנושי שלנו אנחנו יכולים ויכולות לבחור באיזו תחנת יציאה לצאת סביב המקום הזה של המוות. ככל שאנחנו נתחבר לאמת שלנו, למה שנכון עבורנו, ככה אנחנו נהיה יותר מחוברות לבחירות הנשמתיות שלנו. ואם יש מצבים בהם המוות הוא לא טבעי, כמו באמת מה שקרה בשביעי באוקטובר ומה שקורה עכשיו עם כל המלחמה, ברוב המקרים זו ממש שליחות נשמתית, ממש התנדבות של נשמות מראש על מנת לייצר שינוי והשפעה רחבה יותר ברמה הקולקטיבית, שזה בסך הכל בגדול מה שקורה כרגע בעולם שלנו. אבל חשוב, חשוב, חשוב לזכור שעם כל הדברים הגדולים שקורים ברמה הקולקטיבית שכביכול נדמה לנו שאין לנו שליטה עליהם, יש לנו אפשרות של בחירה חופשית, והמטרה הנשמתית של הנשמה של כל אחד ואחת מאיתנו היא לחוות את עצמה בתוך הבחירות החופשיות שלנו. ככל שנבחר בחירות שהן יותר מחוברות לאמת הפנימית שלנו, ככה אנחנו נקדם את עצמנו מהר יותר אל עבר המקום ההרמוני הזה של האחדות, קודם כל הפנימית שלנו עם עצמנו ושל חוויית אחדות בחוץ בעולם. אז אני מאוד מקווה שנהניתם מהפרק הזה. כמו תמיד, אני אשמח כמובן שתכתבו לי מה קיבלתם מהפרק, מה הכי עניין אתכם, ובאופן כללי מה הכי מעניין אתכם לשמוע בפרקים הבאים. וכמובן שאם אתם מרגישות שהפרק הזה תורם ותרם לכם ויכול לתרום לעוד אנשים, אז כמובן שתשתפו אותו באהבה. וזהו, תודה, תודה, תודה. אנחנו נתראה כאן בפרק הבא. תודה רבה שהקדשתן את הזמן להאזין לפרק הזה. אם אהבתם את מה ששמעתם כאן היום, זה הזמן להעביר את השפע הלאה. אני הכי אשמח בעולם אם תפרגנו בדירוג הפודקאסט ובחוות דעת חיובית, ואם אתן מכירות אנשים שהתוכן הזה יכול לתרום להם, שתפו אותם. אם אתן עדיין לא עוקבות אחריי במדיה, תוכלו לקבל עוד טיפים, השראה והמון אנרגיות של שפע בעמוד האינסטגרם שלי, feelgood_שפע, או באתר שלי, feelgoodשפע.com. זה הזמן ללכת וליצור שפע וניסים בחיים שלכם. אוהבת!